אז מה שנעשה, ננסה לעשות, אני הבאתי באמת הרבה טקסטים, אני מניח שלא נספיק לעבור על הכל. כאילו, אני, זה עלה לי בעקבות השיעור הקודם, כדי לנסות למפות את המושגים האלה שאני מנסה לעבוד איתם מול המפשגר, מה שבעקבות אביעזר כהן על האקזיסטנציאליזם דתי והאתאיסטי. כאילו, ואני רוצה אבל להשתמש בהגדרה הזאת בדיוק בשביל להתגר אותה, בגלל שזה מאוד התחדד לי, כי המאמר שאליו רציתי כבר להגיע, אני חושב שנלמד את השבוע הבא, לא לגמרי החלטתי, מאמר של הרב שגר על מעשה במרגלית, הוא מתחיל בזה שהשפה הדתית היא, כאילו, מתאר כאילו את האקזיסטנציאליזם הדתי, ואומר הדתיות היא בדרך כלל בצד הזה, ואז זה קורה את כל הסיפור כמשהו אחר. זאת אומרת, הוא ממקם מראש את הדתיות בקוטב הזה של רוזנברג, קירקגור וכו', ואז הוא אומר, אבל רב נחמן מציע לנו משהו אחר, וקורא אותו מאוד במושגים של סרטר. לכן כאילו אני אומר, אני רוצה למקם את המושגי דתיות ולשאול עליהם תוך כדי, מה זה אומר שזה נתפס כדתיות, איזה סוג של דתיות זאת, ולמה הצד השני במובהק סרטר תובש את עצמו כאתאיסטי, יש לו כל מיני ניסוחים. וכל זה כדי לראות איך אפשר לעבוד עם המושגים האלה בדרכים אחרות, או בכל מקרה, אז, נקרא גם את הטקסטים וגם את ההגדרות שלהם, זה מה שאני רוצה שנספיק לעשות. די שרירותית לקחתי את רוזנצוויג הזה, ובכל זאת אני חושב שהוא עובד יפה, זאת אומרת, יש לו הרבה דברים. אבל אני חושב שאפשר, למרות שהוא לא באותם מושגים, כדי להשוות אותו לסחט, וגם לא בהכרח המושגים שאביעזר מדבר עליהם, בכל זאת נראה לי שזה מוצלח. אז אני לא התפסתי את אביעזר כי אני לא רוצה להתעכב עליו, אבל אני אשלוף ממנו כמה משפטים כדי להתחיל את הדיון, אוקיי? ובמאמר הזה הוא משווה בין רוזנצוויג לרמי מביצה, כפי שמכונה לראשי תיבות. ויש בו כל מיני וריאציות, כי רוזנצוויג מדבר על יכולת וכוח, ואני לא ניכנס לכל הוורטים. בתוך הדברים, איפה המאמר? זה ספר שקוראים לו יהדות, פנים, לא זוכר משהו כזה, ספר זיכרון לרבקה הורוביץ, כמדומני, או ספר יובל, לא נכון. לא, זה ספר יובל, נראה לי ספר זיכרון יצא אחרי זה. או שזה כן אותו אחד, לא משנה. נמצא, מי שרוצה אני אשלח לו אותו ב-PDF. הוא גם חזר על זה, את המאמר הזה הוא כתב תוך כדי עבודה על הדוקטורט, והדוקטורט הוא מדבר על זה קצת יותר ברחבה, אבל פה הניסוחים נראים לי יותר חריפים ויותר מחודדים לענייננו, אז הבאתי את זה מכאן. עכשיו, הוא אומר פה ככה, להשוות לעמדה של הוגה אקזיסטנציאלי לא דתי, כדי לעמוד על ייחודה של עמדתו של רוזנצוויג שהוא אקזיסטנציאליסט דתי. ואז הוא מביא את סרטר, והסרטר, הניסוח שמשתמש בו זה הקיום קודם למהות, מה שנמצא בהרצאה הזאת ששלחתי לכם שנראה עוד מעט. ואז הוא מנסח ככה, קיום קודם למהות זה יהיה האתאיסטי, נכון? כי כל האופציות פתוחות לפני האדם הבוחר, יש לו רצון שלא כפוף לכל סיבודיות מוקדמת, וזה מבהיר את האימה במצב הזה, ואת למה נוח יותר לחיות בכחש עצמי, לחפש צידוק להתנהגויות. ומול זה אומר, רוזנצוויג מציג את האדם כמביא מהות זו לידי גילוי. זה לכאורה הפוך, ואז מלא השאלה, זה קצת מלכוד, כי סרטר הוא זה שהגדיר את ההגדרה הזו שאתם יודעים, זה קיום קודם למהות. למרות שאם ראיתם, פה בהרצאה הוא אומר, שזה משותף לכל האקזיסטנציאליסטים, למרות שחלקם קתולים, מוצהרים. והוא לא ממש נוגע, כמעט לכאורה הוא אומר, הבעיה היא שיש כמה, שני סוגים דתיים ואתאיסטים, ובסופו של דבר עדיין כשהוא מגדיר את ההגדרה, הוא לכאורה מגדיר אותה בלי קשר לשאלה הזאת, ועדיין ממשיך להגדיר אותה בהמשך כעמדה אתאיסטית, לפחות ברמה מסוימת. אז הוא לא נתן את הדין לחשבון על השאלה שמטרידה את אביעזר, אם זאת ההגדרה שמצאתי, מה זה אומר להיות דתי בהקשר הזה? או השאלה היותר מורכבת, זאת אומרת, אם אצל רוזנצוויג יש מהות, עצמיות, מהות ייחודית לאותו אדם, באיזה מובן עדיין אתה חושב עליו כאקזיסטנציאליסט. אז פה יש בו שתי תשובות, אני חושב שאביעזר פורך אותם אחד בשנייה. אחד שאומר עלינו להדגיש שמדובר במהות ייחודית לאותו אדם, והיא עלולה להביא אותו למתיחות עם הסביבה בגדה לבה הוא פועל. זאת אומרת, חלק מהפאטוס של האקזיסטנציאליזם של היחיד כנגד החברה כן יהיה בו, כי זה לא המהות המשותפת. שזה גם אני חושב קשור לפאטוס של האקזיסטנציאליזם מול הפילוסופיה שלפניו, שהיא מדברת על מונחים כלליים ואוניברסליים, ולכן היחיד מאבד בה את המקום. זאת אומרת, השאלה מה מייחד את היחיד, האם מה שמייחד אותו זה שהוא לא קשור לשום דבר, או שמה שמייחד אותו זה שהוא קשור למשהו שהוא יחיד. זה בעצם המכנה המשותף, אני חושב שהוא מוצא כאן, לכן לשניהם הוא יכול לקרוא אקזיסטנציאליזם. זה נקודה אחת, ננסה קצת לפתוח אותה יותר. אז הוא מנסח את זה ככה, האדם איננו יוצר את עצמו אלא מגלה את עצמו, או בניסוח אחר לומד להכיר את מהותו בזמן נתון. קביעה זו עשויה להוות תמצית ההבחנה בין אקזיסטנציאליסט דתי לבין זה האתאיסט, כן, קירקור מדבר על, לא על המצאת העני, אלא על מציאת העני וכולי, העני נברא על ידי אלוהים, ומדברים על גזירת גורל, ולכאורה מדברים על מהות קודמת לקיום. מאידך, הוא אומר, האדם יהפוך לעני רק על ידי בחירתו את עצמו. לכן אלו לאדם לשאול שיהיה איש אחר. זאת אומרת, תחילת המשפט מקדימה לכאורה את המהות לקיום, אבל בפועל נוצר דמיון באשר לאופן שבו הסובייקט יוצר את עצמו. זאת אומרת, כאן הוא מדגיש נקודה נוספת, לא רק שהמהות הזאת היא יחידנית, אלא היא גם דורשת תבחר בה. זה נקודה נושב יותר מהותית, שמה ש... מה שסרטר כל מיני ידבר, המונחים שיעלו פה כל הזמן, הם מושגים של אחדות ושניות. נכון? זאת אומרת, השאלה... נפתח את זה קצת יותר, אבל האמירה הזו שבן אדם צריך לבחור במהות שלו, אומרת שכן יש בו את הצד הרפלקטיבי הזה שסרטר מאוד הדגיש אותו. זה לא שאתה נולד עם המהות ואתה חי אותה מתוך עצמך, ואתה באחדות עם עצמך ופשוט מממש את מהותך בכל רגע. אלא תמיד, באמת יש באדם את הצד הזה של להתבונן על עצמו מבחוץ. אבל הצד הזה עצמו דורש שהוא יבחר בעצמיות הזאת ו- ויקיר, ולכן זה שילוב של חירות ועצמיות, נקרא לזה ככה, של בחירה וכפייה. זה נגיד, זה הדבר שאפשר לראות כל מיני סוגים של אקסיסטנציאליסטים, איך הם בדרך כלל כמעט תמיד ידברו על השניות הזאת, והשאלה איך הם ישחקו עם המושגים. ככה אני ראיתי, באבי סגיר הוא פעם ממקם ככה את ההבדלים ביניהם, גם מלכיאל בספר שלו על חוכמה ותמימות, הוא מדבר על זה ככה. זאת אומרת, יש שניות, אבל מה היחס? האם החירות מפוררת כל עצמיות ולא משאירה שום דבר, או שהיא באיזשהו מסע ומתן? נגיד, קירקור מדבר על תנועות מעגליות כאלה, שבן אדם בוחר בעצמו, חוזר, יש לו את המושג של החזרה, שהוא חוזר על עצמו, מתחיל באיזשהו נקודה יוצא ממנה וחוזר אליה. כל התיאורים האלה כאילו מתארים שכן יש פה צד של חירות ושל בחירה, אבל היא לא בהחלל הפנוי, אלא היא בחירה בעצמך, עם כל הפרדוקסים שיש במושג הזה.
זה
מה הפרדוקסלי פה? שאלה מה האלטרנטיב?
מה עוד קודמת לקיום, אז מה זה אומר שאתה מוכר בזה?
אני אראה, אנחנו כרגע באיזשהו סקטש מאוד ראשוני כזה, אני לא יודע אם זה אפשר לדון בזה ככה, כי זה קצת שטחי, אבל כל מה אני חושב, האמירה תהיה שאם אתה לא תבחר בזה, אתה תמשיך להיות בשניות. זאת אומרת, האופציה של השניות קיימת. זה קודם כל. גם במהות קודמת היא לא מבטלת את המשמעות של
הקיום.
היא לא צריכה אותו.
זה לא כאילו חותר להתגלות בלי הבחירה שלך. זה כאילו
להפיע. יגניח, אני חושב שההתגלות היא חסרת משמעות אם לא תענר, נגיד, נקרא לזה ככה. המונחים שיהיו הם מונחים דיאלוגיים יותר.
קוראת לך או שאתה צריך כאילו מפעמת בתוכך ובקש לצאת החוטה ושתשים לב עליה, או שהיא קיימת.
שבת שם בסבבה שלה ו... דימויים של קריאה יש אפילו אצל משמו היידגר, כאילו מדבר על המצפון כקריאה. זאת אומרת, יש את הדימוי של קריאה של משהו שפונה אליך, ויש, הוא מביא פה בהערה אביעזר די בעריכות את ויקטור פרנקל, שהוא גם לצורך מגדיר את עצמו במפורש, שהוא אומר, בכל אדם יש מצפון אישי שמכוון אותו במשמעות טרנסנדנטית, ואז הוא אומר, מצד אחד זה קול פנימי, מצד שני זה המקור שלו הוא חיצוני, לכן הוא משחק פה עם מושגים של טרנס-אובייקטיביות ומדבר על קריאה. זאת אומרת, זה בדיוק מקום שהוא מנסה לשחק משחק יותר מורכב מפנים לחוץ. כאילו, אתה גם מתבונן על הפנימיות שלך מבחוץ, ואתה לא לגמרי אחד איתה וזורם איתה. אתה כן יכול לשמוע אותה כקריאה, ולא כמשהו שמובן מאליו. ומצד שני, היא לא מכתיבה את עצמה. זאת אומרת, אתה יכול להתכחש אליה. עם השאלה אם אתה יכול להתנתק ממנה לחלוטין ולהמציא את עצמך מאפס, אני חושב שבדרך כלל החבר'ה האלה לא מאמינים בזה, והם גם לא כל כך רוצים בזה. וסרטר כאילו האמירה היא שאין אפשרות אחרת, לכן ממילא אין לך מראה, אני רואה את זה קצת יותר בעיבויים מבפנים. אני מראה שהחבר'ה האלה בעיקר מחפשים תמיד איזשהו מפגש בין פנים לחוץ, בין אדם ואלוקים, תמיד נוצר פה איזשהו חיבור, המהות לא תהיה קיימת אם הקיום לא יממש אותה, והקיום לא יכול להמציא לעצמו מהות מאפס. זה... אבל אני כן מאמינים שזה אפשרי, המפגש הזה. הייתי מנסח את זה במושגים של שניות ואחדות, הם עזרו לי קצת לסדר את זה. זאת אומרת, ההנחה היא לא שיש אחדות שעומד לפני עצמה. תמיד יש איזשהו שלב של שניות, אבל אפשר להגיע. שאלה אני חושב שהיא תהיה, שהיא תבחין אולי, שגם אולי קצת הניסוח שווה זה, הוא לא בדיוק מדבר ככה, אבל שאלה אם אפשר להגיע לאחדות או לא. ולכן הבאתי את הקטע הזה של רוזנברג, כי אם אני מציב אותו מול סרטר, אני חושב ששאלה אם אפשר להגיע לאחדות היא שאלה שמבחינה. ואז הייתי מנסח שהדתיות נמצאת בצד של האחדות, נקרא לזה. ואז שאלה האם אפשר להגיע לזה או לא. נגיד, זה אני חושב תהיה נקודת הדיון, אני חושב שאני אנסה לחדד את הדברים דרכה. ואז השאלה ממילא המשנית שתתגלגל מזה, זה למה הדתיות מזוהה עם אחדות, ומה זה אומר, אם זה יהיה הכרחי, מובן מאליו. אני חושב שגם גם, גם, גם רוזנצוויג וגם סרטר ככה מניחים. אבל יש פה כמה צירים, לא, זה לא בדיוק הנקודה היחידה, אבל זה, זה אנשים יעזור לי לסדר את הדברים אחד מול השני. בוא נראה, בוא נתגלגל הלאה. בסדר, נתגלגל תוך כדי תנועה. אנחנו לא נמצא את הדיון הזה כאן, אבל אני נוסע לגעת בעיקר בדברים שאני מרגיש שעולים בדיונים של הרב שגר בדברים האלה. אז בואו אולי נתחיל... בואו נתחיל עם... בואו נתחיל עם רוזנצוויג, נחמד. נקרא אותו בדילוגים, כי יש בו המון דברים יפים, ואנחנו נעשה לו עוול ולא נקרא אותו כמו שצריך. אבל הוא דן פה בשאלה של האלוהי והאנושי, איך מזהים מה אלוהי ומה אנושי? ואז השאלה שהיא עולה בו, היא עולה במקומות אחרים אצלו, אם ההבחנה היא בטקסט, בחומר, ההבחנה הקונקרטית, או שהיא הבחנה של המדיום, של ההתרחשות, זה חלוק כמובן נוטה לצד השני, זה קשור בכלל לנטייה של האקסיסטנציאליזם, אבל הוא אומר, השאלה שהוא, הניסוח שהוא מתחלחל ממנו, זה האמירה למשל שהבחירה היא אלוהית, אבל התורה היא אנושית. ואז הוא אומר, אני צריך... יחסים יותר מורכבים בין שני הדברים האלה. הפסקה השנייה אומר, צץ מאוחר רעיון לדבר קו תרחום אחר, התחום בין מה שניתן לבטא ולומר על אלוהים, לבין מה שניתן ללמוד לדעת עליו. יש לדעת ויש לבטא. מה שניתן לומר הוא כללי ביותר, עצם מציאותו, כמו שאמר רמב"ם כבר, ללמוד לדעת עליו אפשר הרבה מאוד לאין שיעור. מה שניתן לדעת הולך יחד עם להוכיח, עכשיו יש לו משל, זה כמו הודעה על נישואי איש ואישה או הצגת הכתובה, זה מה שניתן להוכיח ולומר. ולעומת זאת, מה שניתן לדעת זה המציאות היומיומית, שאין למסור עליה כלל לאדם שלישי, היא אינה מעניינו של הזולת, ובכל זאת היא הממשות האמיתית. וההודעה האובייקטיבית מקבלת את התוכן רק על ידי המציאות הפרטית ייחודית שאינה ניתנת למסירה. והמציאות, העובדה של הניסויים מתממשת רק כשהיא יוצאת מהתחום האובייקטיבי שלה ניתן לביטוי אל התחום של ימי חג וזיכרון שבחיים הפרטיים. וכן הלאה, כן, דעת אלוהים שבאדם אינה ניתנת כלל המסירה וכל המספר עליה משים עצמו לצחוק. ועניין זה שלא ניתן לביטוי אינו הנאה עצמית, כפי שאולי עשוי אדם שלישי לחשוב, ואדם שלישי הזה זה הפסיכולוג שינתח את זה. זה בדיוק הביטוי של סרטר, מעניין, הנאה עצמית. אלא התנסות שאינה ניתנת לביטוי. ושוב, אני רוצה כאילו לקחת פה כמה. קודם כל יש פה הבחנה בסיסית בין מה שניתן לביטוי ומה שלא ניתן לביטוי. ויש פה אמירה שהממשות נמצאת במקומות הלא ניתנים לביטוי. היא קשורה ליחסים, אצל רוזנצוויג כל הזמן. גם יחסים זוגיים, גם יחסים בין אדם לאלוקים. ואז הוא הולך ולוקח את זה למקום של המצוות. הוא אומר, המצווה מקבלת תוקף דתי, רק מי שניתן לנו לקיימו כמצווה יחידה, ונעתק מתוך האובייקטיביות של אמת תיאולוגית אל האתה שבברכה. כן, זה הופך את מימד של יחסים, זה דיבור של המצוות באופן כללי. כאשר העולה לתורה ומזג בברכתו, תודעייתו על נתן התורה עם הודעיה לבחירה הלאומית, כן, השם חרבה מכל עמים ונתן לנו את תורתו. פה יש ניסוח שאני רוצה לגעת בו שוב לפני שנסכם את זה. הבלתי מובן מבחינה דתית שבצווה זו או אחרת, אינו גם כאן אי הבנה פשוטה. כן, זה לא ש... שאלה שעולה פה זה שוב, מה מגדיר את הגבול בין מה שבלתי מובן למה שלא מובן, נכון? מה בדיוק ההבחנה? אז אמירה פה שוב, זה שלא שהבלתי מובן הוא בלתי מובן, זה כמה שנסה להבין אותו לא תבין. הוא אומר, אם תנסה להבין, תבין. כמו שתלמידי וויליאם ג'יימס יודעים לסווג כל חוויה דתית בתחום הפסיכולוגיה הדתית, ותלמידי זיגמונד פרויד יודעים לפרק אותה ליסוד והיסטוריה תמיד. כן, יש לך כמה וכמה שפות מאפשרות להסביר הכל. אין באמת איזה גרעין ש... יש פה שלוש סוגי דפים, אתה מוזמן לכתוב. אשריך, סתם נתפסתי. הכל ניתן להסברה, נכון? יש כמה וכמה אפשרויות להסביר, סוציולוגית, פסיכולוגית וכו'.
אבל זה רק מה שניתן לדעת, נכון?
אבל זהו, השאלה היא איפה עובר הגבול, נכון? השאלה היא שאלת הגבול. השאלה היא קודם, האם אתם נסרטט את הגבול במקום שאפשר לראות? כשהגבול נמצא, אני חושב, מה שעולה כאן, בשאלה איך אתה ניגש לדברים. ואת אומרת, אתה יכול ללכת לפסיכולוג ולגלות לו הכל, ואז לא יישארו סודות. באמת לא יהיה משהו שייעצר ולא יהיה ניתן, ואתה יכול להסביר את הדתיות לחלוטין ולא יישאר שום דבר. נכון?
אבל לא יישאר שום דבר, לא יהיה
מבין מפגע סוגי. נכון, לא, אבל אומר, השאלה שהוא שואל כאן זה, איך אני יודע שזה לא נעה עצמית? זאת אומרת, הרי בסופו של דבר, זה לא שאני יכול להגיד, הנה זה, יש פה גרעין בלתי ניתן להסברה, הוא קיים, עומד מול העיניים שלי, הוא לא עומד, אומר, הכל אפשר להסביר. וההסברים הם נכונים, זה מה שאני, בפסקה הבאה, מה שאנו למדים לדעת תוך כדי עשייה, בוודאי לא שכל אותם הסברים היסטוריים וסוציולוגיים כוזבים. אולי הם הופכים לחיצוניים ותפלים בהשוואה לממשות התורה המושגת לנו בדרך העשייה, בדרך קיומה הנכון של המצווה. כן, ובאותה מידה יש מקום לחוכמה שכנגדם שבה אנו נוטים לאחד בשעת חולשה ורקנות שאותם הסברים פנימיומיים אמתם. אחרי כוח המחייב של התורה, כן, יש הסבר סוציולוגי של התורה שהוא גם נכון. גם חוכמה חלשה דעת זו חבריה ואחורי רגע עשייה מתחתיה. באותו רגע אלינו יודעים אלא רק את אותו רגע עצמו, יודעים אותו בכל גודל הממשות האלוהית האנושית של המצווה שמתוכה יכולים אנו לומר ברוך אתה. זה, יש לה הרבה ניסוחים נפלאים לזה, והתורה של כל הדברים הוא תמיד שיש התרחשות שהיא חורגת מההסברים, אבל אי אפשר לקבע אותה. כן, כמו אני ידעתי כי השם האלוקים בתחילה של שיחות הר"ן, זה קטע שהרב שגר מביא אותו כשמדבר על חסידות ואקסיסטנציאליזם, או הדיבור של הבעל שם טוב על הסוד שהוא כמו טעם. את כל הדברים האלה מחפשים איזושהי חוויה שהיא ניתנת לתמלול, היא מאוד רגעית, היא חולפת אחרי שנייה, והיא גם לא קשורה לתוכן מסוים. זאת אומרת, אותו תוכן עצמו, אפשר להסתכל עליו בפרספקטיבה חיצונית, אפשר להסתכל עליו בפרספקטיבה לחוות אותו, נקרא לזה, ולכן החוויה הופכת להיות משהו מאוד שברירי. אם תלך תנסה להסביר, אז אתה תאבד אותה. אבל כל האיגרת הזאת אומרת על התיאור שיש מקום כזה שהוא מתרחש, ושאפשר לשים את ההסברים בצד, נכון? רק מתוכי אמצעיות זו ניתן לנו בכל מצווה דבר אלוהים. זאת אומרת, יש את העמידה על ההבחנה הזאת, מבחינתו כל העולם הדתי עומד על זה. זאת אומרת, לא, אין לו עמידה אובייקטיבית, כי אובייקטיבית ישר מפרקים אותו. והסברים כאלה ואחרים. אם לא היה לו את המשענת הזאת, כשהוא שואל את עצמו מה, איפה האלוהי נמצא בעולם, הוא אומר, הוא נמצא בחוויה הזאת, הוא לא יכול להימצא בטקסט, הוא לא יכול להימצא בשום דבר אחר, כי כל דבר הוא נהיה אובייקטיבי וניתן להסבר. החוויה הזאת חייבת להיות קיימת. לכן הפסקה היפה הזאת בהמשך על הטון של בלעם, שאומר, בכל ימות השנה, יכול שהסיפור על הטון של בלעם, זה באמת דוגמה נפלאה שבחר לו, הוא לי בגדר אגדה, אבל כשאני שומע אותו מדבר מספר התורה הפתוח, קורה שם משהו, אני לא יכול להגיד מה, כבר עבר. עכשיו עוד פעם הוא חוזר להיות אגדה. כאילו יש ממש מאוד מאוד שברי שהוא עומד על הממשות שלו. יש התרחשות שבה אתה שומע ומאמין. הוא שומר בהמשך על הקידוש, אתה עושה קידוש, אז לא, זה לא פה, סליחה, זה מקום אחר נראה לי. שכשאתה עושה קידוש, אתה מאמין בזה שהעולם נברא בשישה ימים. אין מה לעשות. ואחרי זה, אין מה לעשות, אתה יודע שהעולם הוא קיים כך וכך שנים וכו'.
הפער, אבל
זה מה... זה כן פה, הקידוש?
כן.
אה, אוקיי, יפה, אחרתי.
הפער שקיים בין האמת הדתית הרגילה של אצל רב נחמן, לדוגמה, לבין הרגעים של אני ידעתי כגדול השם, כל הלב, הוא קטן יותר מאשר הפער שקיים פה בין האובייקטיביות התודעית שלו והחוויה הדתית. פה הפער הוא הרבה יותר גדול.
אתה בטוח? אני לא יודע. ושאלה איך אתה מבין את רב נחמן?
כי,
כאילו, אתה יכול להגיד, השגת אלוקים של אני ידעתי היא לא כל החיים הדתי, נכון? יש גם מצוות חשובות.
נכון.
אצלו זה קצת יותר דיכוטומי, נכון?
כאילו, זה בא ביחד עם זה שהוא אומר דברים שסותרים חזיתית את התורה. והדואליות פה היא...
אבל אם היית חסיד יותר רדיקלי, נגיד, או נניח שרב נחמן יהיה חסיד יותר רדיקלי, הייתי אומר, אוקיי, אבל כל המצוות האלה, מה הן עוזרות לי אם אין לי את אני ידעתי?
נכון.
שזה מה שהוא אומר, או שהמצווה עובדת, או שהיא לא עובדת.
האמון הטוטלי של שניהם בחוויה, אקסיסטנציאליזם, הוא טוטלי לחלוטין. אבל
השאלה אם יש משהו אחר.
השלמה, אם המשהו האחר פה, היא השלמה יותר נועזת.
זה שאלה, שוב, אני אומר, כשאלה איך אתה מבין את החסידות, האם היא באה להוסיף איזשהו תבלין של חוויה דתית, או שהיא אומרת, זה הקריטריון היחיד, וכל עוד אתה מקיים מצוות כמצוות נשים ולעדיים לא שוות כלום. בדרך כלל לא אומרים את זה ככה. אבל בסדר, לא, אני במובן נכון, הוא גם, כאילו הוא נמצא באזור, בובר נגיד הוא יותר קיצוני ממנו בהקשר הזה, הוא נמצא במקום שהוא גם בהקשר, הוא מזהיר את זה כאן, שאנחנו, יש לנו יחס פלילי לתורה, חפשים שהמצווה תהפוך להיות משהו ממשי, עדיין כאילו יש לנו הקשר מסוים שאנחנו שייכים אליו, זה נכון, הוא ודאי מקצין את הדברים מאוד.
זה כן, זה גם רשם אותו שהוא עומד על הרגע, כאילו שהוא באמת מתייחס לטעם של בינם בתור אגדה שהיא, שהיא ביקורת המקרא, כאילו, מה שאומר, כן, זה אומר בצד אחד, כאילו, את האמון הטוטלי של קריאת התורה, ביחד עם ביקורת המקרא,
כן,
יום כזה.
הוא בכוונה בחר דוגמה מאוד מאוד מוקצנת, כאילו שהפער יהיה טוטלי, נכון? זה, טוב, מה שמאוד מורגש פה זה שאתה חי, הוא, אנחנו אולי גם, חי בעולם שברור שהאמונה היא מופרכת, ברור שהיא כאילו היא כבר הוסברה מכל כיוון. וכאילו, רואה שזה קורה, שזה לא קורה, אין לך שום דרך להגיע לזה בלי איזושהי... אני לא יודע אם זה בדיוק קפיצה, כי הוא מתאר פה חוויה שהיא די פסיבית. אבל אומר, להיכנס פנימה, כמו לגבי נישואין, גם נישואין אתה יכול להסביר אותם כמערכת כללים וכו', לא יישאר שום דבר, אבל אתה, אם אתה מוכן לשמור סוד, כאילו זה מאוד דורש הגנה כזאת, נכון? להיות מוכן לא להסביר, להיות מוכן לשמור על הצניעות של הסיטואציה, זה אני חושב מה שהוא מחפש כאן, שבסופו של דבר כל המימד הדתי עומד על זה, והוא עומד, אני חושב, אם ננסח את זה במונחים שיקחו אותנו לכיוון של סרטר, הוא עומד על ההנחה שבאמת יש חוויות כאלה, ושאפשר באמת לחוות אותם ככאלה. כי שוב, יש לנו כאן שניות כזו, נכון? יש מבט מבחוץ, מחקרי, מסביר, ויש את החוויה הפנימית. ואני אומר, שני הדברים האלה קיימים אצלי, אבל לא רוצה לקטוען שאפשר על ציר הזמן, נגיד, לחלק אותם. אפשר כאילו להיות לחלוטין בתוך החוויה, והיא תהיה ממשית, ואתה לא צריך להקשות עליה קושיות כרגע. ואחרי זה תהיה פסיכולוג, אבל אם אין לך מקום שבו אתה נמצא בתוך הדבר לגמרי, אז באמת אין לך על מה להשאין, אם אתה לא מצליח להגיד אתה לאלוקים, אז לא תפגוש אותו. כאילו, הדבר שהוא חוזר עליו הרבה במקומות אחרים, זה שאלוקים הוא לא יכול להפוך לאובייקט, הוא תמיד מפגש. כל דבר אחר, הוא אומר שאתה פוגש בן אדם, יש בו ממד של אובייקט, לא שממד של סובייקט. כן, זה לגמרי, זה דברים שהוא לגמרי עם בובה ביחד. על זה מחלוקות החוקרים, מי למד ממי. אבל אם אלוקים, אם כל אדם בן אדם אחר, אתה יכול גם להתייחס אליו כאובייקט, אתה יכול לדבר איתו בלי לשים לב אליו, ואתה יכול לדבר אליו עם לשים לב אליו, ולגבי הקודש פה, הוא אומר, אי אפשר לדבר איתו בדרך אגב, אלא שהוא נמצא רק כשאתה אומר לו אתה, הוא לא נמצא שם כלז.
אבל נראה לי שיש פה, זה לא, דיברת לשנייה, לקראת אותו לפסיביות, נראה לי דווקא מדבר פה הרבה מאוד על שאתה עושה זה, כאילו ההבדל בין לקרוא בתורה ולראות בזה אגדה, ולקרוא בתורה ולראות בזה,
זה הדין, אבל מה זה אומר לעשות? כאילו, אני יכול לרצות עד מחר להאמין. זה לא יספיק, אני חושב. אתה יכול להגיד ברוך אתה, ומה זה אומר? כאילו, כשאני פוגש בן אדם, אני יכול להתעלם, לא, אני חושב שזה, אני לוקח את הביטוי של הצניעות שהוא אמר קודם, זאת אומרת, אתה יכול על כל דבר להסתכל מבחוץ. אני חושב שאני מרגיש שהתנועה פה היא יותר של, כאילו, לשים את השאלות בצד, להרשות לעצמך, להיכנס למקום.
גם להיכנס הוא... כאילו זה שהוא מדבר על ה... רק זה כאילו הסוג של סיסמה בעדה, הברוך אתה הזה שהוא מדבר פה מה... כאילו אתה ניגש, כאילו מזכיר קצת מהר"ל כזה שלא ברוך הוא בתורה התחילה. כאילו, יש את התורה כאילו ויש את הדברך, אם אתה מברך את זה לפני כן, אז אתה כאילו הופך את זה, או נכנס לזה משהו שהוא...
נכון, אבל שאלה איך אתה מבין את הברכה, כי זה הפסקה האחרונה, שהוא אומר שם ככה, לא הייתי מעז להגדיר מצווה כלשהי כאנושית, רק משום שעדיין לא ניתן לי לברך עליה כרוי ברוך אתה. זאת אומרת, זה עניין אישי, וכך הוא מגדיר את הקיום מצוות שלו. זה מה שהוא אומר, עדיין, נכון, הוא אמר, עדיין לא מניח תפילים. הוא כן, שזה מה שהוא מתאר, מה שאביעזר מצטט מהמאמר הבונים, שהוא אומר, העניין של המצוות זה יכולת. ברגע שאתה מרגיש שאתה לא יכול שלא לקיים את המצווה, אז אתה מקיים אותה. הוא מתאר כאילו, והוא גם ממש עשה את זה כהנחיה מעשית, לכל מיני חוזרים מתשובה כמוהו, לא לקפוץ על כל המצוות, אלא להתחיל לאט לאט עם הדברים שאתה מתחבר אליהם. בתוך הנחה ש... מה? נכון, כמו אף יודע, זה אומץ גדול מאוד, זה לא בדיוק אותם קריטריונים אולי, אבל... זה מתוך הנחה, כאילו, שגם כי הוא מניח שמי שגדל בפנים, הכל אצלו נעשה מחיבור, שזה עצמו שאלה מעניינת. אבל... הוא אומר, המצווה חייבת... משכיל? מתבולל. תחזק מאוד, בהחלט. שהוא רואה את זה כתהליך. עכשיו, הניסוח הזה לא ניתן לי לברך עליה כרוי, וזה גם שם מתואר כסוג של המתנה כזאת. כאילו, הוא אומר, אתה צריך להיות כל הזמן, יש לו איגרת שהוא ממש כאילו נותן עצס למישהו אחר, שיותר צעיר ממנו, אני חושב. ושם הוא יורד עליו, כי המישהו ההוא ניסה כאילו ללכת על הכל, ולא הלך לו, אז הוא רוצה לנטוש את הכל. ואז הוא אומר לו, אנחנו לא בעניין לא של הכל ולא של כלום, אנחנו בעניין של המשהו. והמשהו הזה הוא אומר מה אתה צריך לעשות? להיות כל הזמן בסביבת העניינים היהודיים, להכיר את ההלכה, ללמוד כמה שיותר, להיות כאילו שייך להכל, ואז מתישהו זה יקרה שפתאום דבר מסוים יעיר לך ואז תוכל לקבל אותו לעצמך, ואתה לא יכול לקפוץ כאילו מעבר לעצמך. שהתיאור שם הוא גם כמו כאן אני חושב, תיאור יותר של המתנה כזאת, שזה באמת מורכב, כי מצד אחד אתה אומר זה עשייה, תניח תפילין, מה זה עדיין לא, כאילו מה... זה התרחשות מאוד עדינה, כאילו אתה כן צריך ודאי להיות קרוב לעניין ולהיפתח לעניין, ולא פסיביות מוחלטת. צד אחד, צד שני, חלק ממהותי פה זה שאם אתה תעשה את זה, זה לא יהיה אתה, נכון? זה בדיוק המשחק הזה של הפנים והחוץ, מאיזה מקום אתה רוצה לעשות העשייה הדתית. מה מאפשר לך להגיד ברוך אתה? אם לא תגיד, אולי זה לא יקרה אף פעם, צד שני אם תגיד ולא תרגיש שיש פה מישהו מולך. לכן זה בדיוק מה שדיברנו קודם, זה שיש פה שני צדדים שצריכים להיפגש. הפנימי והחיצוני, החירות וההכרח. ואז כל השאלה פה בעצם זה שאלה כאילו, אני אומר שהיא מה שעולה כאן, שהדתיות נמצאת על היכולת לחוות חוויות מוחשיות כאלה ולהאמין בהן ולא לצאת מהן החוצה כל הזמן. על זה עומד כל הסיפור. אפשר לטעון שזה אולי משענת מאוד מאוד דקה לחיים דתיים, ואולי ביחס להלכה זה ניסיון מופרך להגיד שזה הדרך היחידה לתת משמעות למצוות. הוא כן האמין שההלכה יכולה להיות כזאת. זה ויכוח גדול בחוקרי רוזנצוויג, כי יש לו מקומות שהוא מתאר קיום הלכה ככה כלכתחילה, כאילו מתוך רק אם אתה מתחבר וכו', ויש מקומות שהוא אומר זה רק בשבילנו שאנחנו חוזרים בתשובה, אבל הבן שלי כבר לא יהיה את הבעיה הזו. כאילו כן מתאר כאילו דמות של יהודי מושרש, שמבחינתו כל ההלכה זה דיאלוג עם הקדוש ברוך הוא בכל רגע, הוא לא חושב שההלכה זה הוויכוח שלו עם בובר, הוא לא חושב שההלכה כמערכת היא לא מסוגלת לתפקד ככה. ואז אתה יכול להגיד, זה הסבר לקיום הלכתי, אולי ההלכה היא מנוכרת, אולי בכלל לא מכוונת לזה. זה שאלות גדולות שהן כאילו נמצאות ברקע, כי אנחנו מדברים על סוג של אקזיסטנציאליזם דתי, ואתה יכול לשאול את עצמך אם הוא מתאים ליהדות בכלל, לשים את הכל על החוד הזה של האתה. זה לפחות מה שהוא מנסה לעשות, ובהקשר הוא מסיים גם הרב שגר קצת מנסה לעשות את זה, אני חושב. מה שאני רוצה...
זה עמדה מאוד יפה כלפי מצוות ש...
מאוד מה?
מאוד יפה כלפי מצוות שאני עוד לא הגעתי... מה, כן, עוד לא הגעתי לדרגה.
זה מאוד יפה, כן.
מה?
שאלה מה זה מה שאתה אומר, זה שזה מאוד יפה.
זה מוצא חן, כאילו, שיש מצווה שאני לא מבין אותה. אז העמדה שלי, קודם כל, שהיא... אמורה להיות, ובאמת אולי כזאת, שאמורה להביא לחיבור.
כן.
זה כמעט קבלי, לא יודע, זאת ההנחה שהדברים הם כאלו.
זה אחד מהדברים שאני לא הבנתי לגמרי, מאיפה מגיעה ההנחה הזאת. כאילו קבלי זה להגיד זה אובייקטיבית, המצווה הזאת היא קדושה, זה לא ממש השפה של זה, זה יותר שפה של זהות. עכשיו את הסיסמה הזאת שבובר נראה לי, התחיל איתה ששום דבר יהודי לא יהיה זר לך. וכאילו לדע את עצמך, זה חלק מהיהדות שלך, אז תנסה כמה שיותר להתקרב לזה, זה כאילו אמור להיות אתה, כאילו זה העצמיות שלך, אבל אתה עדיין לא הצלחת לבחור בה, נגיד, במושגים שאתה
רואה, אבל זה נשמע די דומה
לדרושות שם. זה קצת מהותני ומוזר במובן מסוים, זה כאילו על מה זה יושב.
זה דרושות שהם לא רק בובר, כאילו גם בתוך האורתודוקסיה אמורים אומרים אותה.
כן, אבל אני אומר, כשאתה בתוך האורתודוקסיה, אתה אומר, אתה מאמין בזה שהתורה ניתנה לכל עם ישראל, או בזה שיש לך נקודה יהודית שקשורה לכל יותר מצוות, בסדר, אני לא בטוח אם זה המקום שהוא נמצא בו, אני אומר, לגביו אני מרגיש זה נקודה קצת עמומה. בהקשר הזה בובר הוא יותר דיכוטומי, והוא יותר עקבי, הוא אומר, אני עושה מה שאני עושה זה מצווה, מה נפקא מינה לי אם זה יותר מצוות או לא, מה שאני עושה מתוך חיבור זה מצווה, לא רלוונטי בכלל להתעסק בהלכה, והוא תופס עמדת ביניים, בזה שמצד אחד מדבר על מצוות כחיבור, מצד שני אומר, אבל אני רוצה את המצוות האלה מתוך התרי"ג, ואני שואף להגיע לכל התרי"ג. זה כאילו העמדה שלו, זה משהו שמאוד מתעתע גם להרבה חוקרים שלו, כי מה בדיוק הסינתזה הזאת, אבל זה שאלות רוזנצוויג שהן גדולות, הן קשורות למה שאמרנו, אבל זורקות אותן לווריאציות. אני רוצה אבל לקשר את זה מצד זה, שבאמת האתגר המרכזי הרבה פעמים בעמידה מול עמדות כאלה, זה באמת השאלה של ההלכה. זאת אומרת, בדרך כלל הדיבור של גם עמידה מול החסידות בכלל, אם אתה מדגיש את הצד הקיומי במובן הזה של לעשות את הדברים מתוך חיבור, אז אתה שואל את עצמך איפה זה, האם אי אפשר להתחבר לעבירות לפעמים במובן הזה, והאם אפשר להתחבר לכל המצוות, נכון? איפה זה עומד מול הלכה, כמערכת וכו', קבועה וזה וזה. עכשיו, באופן כללי אני מרגיש שהרב שגר פחות מתעסק בזה, שזה מפתיע, כי לכאורה זה אמור להיות השאלה העיקרית של שומר הלכה שנתקל בתפיסה דתית כזאת. מה שיותר אני חושב מטריד אותו זה האקזיסטנציאליזם החילוני. שמעתי כמה, יש יותר, לפחות לדברים שפורסמו, יש יותר התעסקות בעמדה של סרטר, שהיא כאילו הכפירה שמטרידה אותו, לא הבעיה של אם תהיה דת, כאילו הדתיות, הוא כאילו אני חושב מניח שהדתיות היא כזאת, והשאלה של איך שומרים הלכה כזאת היא פחות במרכז, הבעיה אני חושב זה שהוא יותר נמצא בצד של סרטר שלא מניח שאפשר להגיע לאחדות הזאת. וזה כאילו מה שמטריד אותו, עיקר ההתעסקות שלו זה בשאלה של השניות ולא בשאלה של ההלכה, אני חושב, בהקשרים האלה. זה לפחות איזשהו רושם כללי שיש לי, שזה מעניין, כי מצד זה שבסופו של דבר הוא כאילו מזדהה עם הדתיות הזאת, ולא שואל את עצמו על הבעיות שהבעיה, על הבעיות שהלך להגיע אליה.
אבל
הוא,
כאילו,
אנחנו עושים את
זה במשפט האחרון, אחד הלכתים
סתם, שאתה
לא קרא את זה הרשת לא יודע, הוא ככה הוא תופס
הלכה. מה זה ככה?
ככה מאוד אני,
לצורך העניין. אז יש לו כל מיני דיבורים על ההלכה, וחלק מהשאלה שהיא עולה בקשרים האלה, זה מתי אתה מדבר על ההלכה, ומתי אתה מתעלם אלגנטית ודורש דרשות בלי לדבר על ההלכה. כאילו רוזנצוויג הוא כן מתמודד, כי זה נושא ש... אבל כאילו אתה יכול להסתכל באופן כללי, ספרי חסידות, ספרי מחשבה שמדברים על התורה, על הקדושה, מתי מתעסקים באיך הדבר הזה מתרגם להלכה? הרבה פעמים יש לך כאלה ש... הרצלו כל הזמן נמצא באימות הזה, בדיוק אותו אימות של הכללים והפרטים, גם מהשילוח, הוא לגמרי יושב בזה, אבל מצד שני ברוך שהוא לא בונה את התפיסה של הקדושה שלו על ההלכה. להפך, הוא מביא את התפיסה ממקום אחר. אז הוא שואל, איך זה מסתדר עם הלכה, או אם הוא לא מסתדר עם הלכה. ביחס למהר"ל, שלמדנו בו תפארת ישראל, אז באיזשהו שלב אתה מרגיש שבסופו של דבר הוא מדבר על הלכה. זה הנושא שסביבו הוא בונה, מה זה יהדות. ויש לך כאלה שבונים יהדות על משהו אחר, ואז אתה שואלים לגב על מה זה אומר הלכה. יש כל מיני מתמקמויות מול זה. אני חושב, כשהרב שגם מדבר על הלכה כמוקד, אז זה למשל אני חושב עולה יותר כשהוא חושב על שפה דתית ועל ויטגנשטיין וכו', כמו שנראה להם, ששם פתאום אתה רואה שהוא כותב מה אמרים על הלכה. אני רואה פעמים ההלכה נמצאת או בשאולי או נמצאת כבעיה, וזה כאמור קצת פחות. בכל אופן, בואו נגיע קצת לכפירה, זה הכל נחמד. אבל בואו נדלג לסחט. קודם כל נתחיל עם הקטע הקצרצר הנחמד הזה. שבו עם הקיום קודם למחות. לא, זה סריקה שהגיעה אליי, לא יודע לי זה, זה מהשמיים כנראה. אם כך אפשר לקרוא את זה גם. גם את ההדגשות לא אני עשיתי. יש לנו פה, בעמוד, יש לנו פה, זה מתחיל ב-12. לא, זה מתחיל קצת לפני. כן, הגדרה של קיום קודם למהות. זה יחסית פשוט, לא נקרא את הכל, נכון? הוא אומר, הגדרה זה שקיום קודם למהות, חייבים להתחיל מהסובייקטיב. ואז הוא אומר, יש, בעמוד 11 פה. אני לא ממש קורא הכל. אחרי שהוא עשה צחוקים מכל האופנות המלצרים, האקסיסטנציאליסטים והציירים וכולי, אז הוא אומר ככה, נכון? יש מוצר שהוא נעשה על פי מושג שקדם לעשייתו. נכון? המהות שלו קודמת לקיום שלו. כל דבר אצלו הוא ביטוי של איזושהי מחשבה ואיזשהו היגיון פנימי. אי אפשר להניח שאדם ייצר סכיניה בלי שידע לשמה הוא נועד. כן, אז מהותו, סך כל נוסחאותיו ואיכויותיו, אני עובר לצד שני, קודמת לקיומו. וכולי וכולי.
זה בעיקרון שהוא הולך
לתבוא. כן, שנייה, אבל בואו ישר קושר את זה
לעניין. זה מה שסוף מעשה, מחשבה תחילה, מעשה
בראשית. החלט, או סדר השתלשלות, כן? כל העולם המחשבה שלנו בנויה זה שהרוחני קודם. לא תמיד הרוחני הוא כזה, אבל אם הרוחני שלך הוא כזה, אז הוא כזה. כשאנו חושבים על אל כעל בורא, אנו חושבים עליו רוב הזמן כעל בעל מלאכה על טבעי. איזו משנה שלא נבחון, תמיד הרצון נגזר מן השכל, או לפחות מלווה אותו. האל בורא, הוא יודע היטב מה שהוא בורא. שזה אומר, כן, השכל שיש בכל דבר. כל דבר יש לו את המהות שלו, שהיא החוכמה שלו, שהקדוש ברוך הוא ברא אותו בשביל זה, או כאילו יכול להיות כל מיני סוגים של בשביל.
יש המון המון
סוגים של חוכמה. נכון, ודאי. עכשיו, זה כל מיני וריאציות, כן. האל המסוים הזה שהוא בונה פה הוא אל יותר פילוסופי כזה. אבל לא תמיד כאילו האל הוא חוכמה. אבל נגיד, האל הפילוסופי הוא ודאי כזה. זה המהות שמחפשים בעולם מכזאת שיש בה חוכמה. לכן אם אלה מה שיוצא מזה זה שלי, שהנבראים אמורים לממש את המהות הפנימית שלהם, נכון? הם אמורים לתפקד כמו החוכמה שיש בהם. למשל, בהקשר היותר פיקנטי, גברים ונשים. אם יש להם איזושהי מהות, אז אם אלה אישה אמורה לעשות מה שאישה אמורה לעשות. ואז אתה תשאל את עצמך, מה המהות של האישה? אתה תתבונן אולי בגוף שלה ותסיק מזה מסקנות רוחניות גם, נכון? תבנה איזושהי דמות. של אישה שנובעת מכל מיני דברים שאתה מזהה בה כמהותיים, ובאמת תגיד, המשימה שלך בחיים זה לממש את המהות הזאת בקיום. וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממך מן הסתם. ומאיר פה על זה שבאתאיזם הפילוסופי של המאה ה-18, למרות שוויתרו על אלוהים, לא ויתרו על זה שיש אידאות ויש מהות ויש סדר לעולם. בהקשר הזה, זה אני חושב קשור למה שדיברנו שם, הזיהוי של החשיבה הדתית עם חשיבה מהותנית, זה לא קשור לשאלה כרגע שאם יש אלוהים או אין אלוהים, אלא עצם השאלה אם יש סדר בעולם.
יש פשר.
זה צריך את זה ככה, אם יש פשר, פשר במובן הזה, כן. פשר שהוא קבוע ונתון וקודם להתרחשות, הוא על זמני וכו' וכו'. עכשיו הוא אומר, האקזיסטנציאליזם האתאיסטי שאני מייצגו, מצהיר בעקביות, שאם אין אלוהים, הרי לפחות מצויה ישות אחת אשר קיומה מקדים את מהותה. כן, לגבי אלוהים בדרך כלל במעמד אחר, הוא לא ממש מרחיב על זה כאן. אבל ישות הקיימת לפני שאפשר להגדירה על פי עיון במושגה, וזה האדם, ואם אנחנו נדסה את הדיוגים של הדגל, אנחנו גם לא נקרא לו אדם, כי אין לו שום מהות קודמת, זה נקרא לו דזיין או הוויה אנושית, מה שהם תרגמו את זה כאן, כאילו שזה לא להגיד עליו כלום. הדגל הוא לא מדבר על אדם. הוא קורא לזה בגרמנית דזיין, היות כאן, אני חושב, זה התרגום. אי אפשר לתרגם את זה, כי זה בעצם נועד לא להיות שם. נדע להיות תיאור של התרחשות. זה מתייחסים לזה פחות או יותר באותה צורה. זה כאילו חסר משמעות, אבל צריך לדרוש מזה דרשות. זה דזיין, לפעמים גם תוגבים בעברית, דזיין. כי זה שם קדוש כזה. אבל זה בדיוק ההתחמקות מלהגיד, יש דבר כזה אדם. עכשיו, זה כל הוורד של ההרצאה הזאת, שהוא אומר, האקזיסטנציאליזם הוא הומניזם, למרות שלכאורה הומניזם כל עניינו, במשך הדורות, היה להגיד שיש דבר כזה אנושות. שותף לכל בני אדם, במקרה האירופאים מייצגים אותה הכי טוב, אבל והוא כאילו תגיד, אנחנו הרמוניסטים כי האדם שלנו הוא כזה וכזה, זה כבר עבור את העיקרית, אבל זה פחות עניינם. אבל מה, אני לא מדבר על אדם, כי אני לא מדבר על מהות שמשותפת לכל בני אדם, ולא מהות שהיא קודמת, אלא מה יש? מה?
אם הוא יקס לזה אתאיסטי, אז למה הוא מסתמך על
איידגר? למה איידגר הוא גם אתאיסטי לצורך
העניין? הוא גם אתאיסטי?
כן, ודאי. שוב, זה חלק מהמורכבות לסיפור, מה זה אומר שהוא אתאיסטי. אבל נגיד במושגים שהוא רוצה לטעון כאן, הוא לא מדבר על מהויות קודמות. הוא מזהב את הדתיות עם המהותנות, בין אם יש אלוהים ובין אם אין. למה, בוא נראה שנייה, למה מתכוונים שאומרים קיום קודם למהות? פירוש הדבר שהאדם ראשית לכל קיים, פוגש את עצמו, חורג אל העולם ומגדיר את עצמו לאחר מכן. כאילו, לא ניתן להגדרה מפני שבתחילה אינו ולא כלום, הוא יהפך למשהו לאחר מכן, ואז הוא יהיה מה שיעשה מעצמו. וכאן שאין דבר הקרוי טבע האדם, אין בנמצא, מפני שאין בנמצא אלא משיג אותו. האדם בפשטות קיים, אינו מה שהוא חושב שאינו, וכולי. זה ניסוח מעניין, למה הוא נתפס בו למושג האל? מה התפקיד של האל במשפט הזה?
אין ישות מופשטת שמשיגה את טבע האדם?
אין דמות חיצונית לסיפור, שהיא אותו סמכות, שהיא ידע, שהיא כלום.
אבל מה הוא, זה נכון, אבל השאלה מה זה בדיוק חיצונית כאן ואיזה תפקיד זה משמש של להגיד שאין דבר כזה. הוא אומר אין דבר הקרוי טבע האדם מפני שאין בנמצא אלא משיג אותו.
זאת אומרת, אם אני... יש לבוא הלכה לסוד של...
מה? שצריך...
שצריך להשיג את הדברים משהו
שמקיימים. תראה, זה אני חושב קשור, אני אקשור את זה למה שאומר בפסקה הקודמת, שהאתאיזם של המאה ה-18 הוא ביטל את האל, אבל לא ביטל את האידאות.
כן.
עכשיו הוא אומר, תכלס, אין מה לדבר על אידאה אם אין אף אחד שכאילו מחזיק אותה, נכון? אתה אומר, יש לי טבע פנימי. אם הוא היה גלוי לי לחלוטין ונוכח ניחא, אבל אם אתה מדבר איתי על משהו שהוא משותף לכל בני אדם, אנחנו לא ממש רואים אותו, אבל ודאי שהוא קיים, אז הוא נשען על איזשהו ישות נצחית שקודמת לדברים, שהיא שמה את הדברים, שהיא כאילו מחזיקה את הדבר הקבוע הזה. אני מסתכל בעולם, אני רואה כל הזמן רק הבדלים בבני אדם, אני רואה כל הזמן שינויים היסטוריים, אני רואה רק תנועה מתמדת. איפה נמצאת הישות הזאת? צריך כאילו את אלוהים שיחזיק אותה. זה אני חושב חלק מהתנועה האתאיסטית פה, שהיא לסלק את הישות הזאת, זה גם לסלק את כל מה שהיא אמורה להחזיק, לא להשאיר אותו כמרחף בפני עצמו.
והתנועה הפוכה היא לא אופציה של להגיד, טוב, אם יש אמונות, אז יש גם אלוקים.
זה אני חושב מה שהוא אומר, ולכן הוא לא, כאילו הוא מחליף את המילה אמוניזם, כאילו זה המושג הזה. מה זה אומר לעשות את התנועה הזאת אבל, כאילו, מה זה אומר אם יש?
הוא אומר
מה תשאין את האומניזם, זה בעצם השאלה.
הוא אומר שהאתאיסטיות של המאה ה-18 היא לא עובדת עד הסוף כי נשארת לו. אז מה אתה עושה עם זה? או שאתה מנסה לשבור את המהות שנשארת, או שאתה מנסה לשבור את האתאיסטיות, זה קונפליקט, אז לאיפה אתה פטר אותו, או שתחזור להיות דתי.
לא, אבל למה, הוא אני חושב טוען שהדבר הזה הוא סוג של שארית, בגלל שאין לך שום דרך אחרת לבסס אותו. לכן הוא חוזר כאן לחשוב לטיון, שאומר, אם אתה רוצה שיהיה טבע אדם, אתה חייב שיהיה לך אלוהים. אם אין לך אלוהים, הגעת למסקנה שאין אלוהים בגלל תהליכים כאלה ואחרים.
אבל מה
הוא? יש לו שם, אם אני זוכר מההמשך, אמירה שהוא אומר, גם אם יש אלוהים זה לא משנה. בגלל שהוא לא יכול לכפות עליי את המהות הזאת. איך שאני בנוי הוא כזה שלא מאפשר למהויות להתאפס בי. לכן גם אם יש אלוהים הוא רק יהיה עוד זחקן במדרש. הוא לא יכול לעשות את מה שהוא אמור לעשות, שזה לדחוף לי את המהות פנימה ולהכריח אותי להיות משהו מסוים. כאילו בסופו של דבר, אלוהים יכול להיות מישהו שיכול להטיל עליך ציוויים מבחוץ, הוא לא יכול לקבוע לך את המהות, זה כאילו, הוא לא יכול להסביר
איתך.
אה?
לא יכול לדבר איתך.
לא, אפילו יש משהו, הוא יכול לדבר איתך, אבל הוא לא יכול להפוך אותך למשהו אחר. כאילו, הוא לא יכול לכפות עליך, יכול לכפות עליך מבחוץ, אבל כאילו, האלוהים שאותו הוא שולל פה, הוא האלוהים שמחזיק את טבע האדם. זה שיכריח אותי להניח. כאילו, הוא אומר, אני מסתכל על העולם, אני לא רואה מהויות. זה שיש מהויות, זה הנחה שגם עוד לפני שהיא הייתה דתית, גם אצל היוונים כבר היא כן מבוססת על איזשהו משהו שהוא מעבר לקיום.
שהאדם הוא הנברא, והמהות הגיעה
לפני הנברא אפילו, זה עם זה שיש אידאות, כאילו זה לא חייב להיות עם אל פרסונלי, אבל זה כן כל הזמן עומד עם זה שיש איזשהו רובד שמעבר לקיום, איך שלא תשאין אותו. עכשיו הוא אומר, לשמר את הרובד הזה אין לי סיבה, כאילו אין משהו שמראה את זה בעולם, אני רואה את האדם ככזה. יש לו הגדרות יותר מחודדות, פה זה סוג של מניפסט, ההרצאה הזאת, היא גם יותר מאוחרת, יש בה כל מיני קושיות סרטריות, אבל זה לא, פחות ענייננו. הוא אומר, אני רואה את התנועה, אני רואה את ההתהוות, אני רואה את החירות, אני לא רואה את המהות בשום מקום. ואם אני לא מאמין באלוהים, אז גם אין לי עניין כאילו לטעון שיש מישהו שמחזיק אותה כל הזמן מאחורי הקלעים. אלא זה מה שיש. זה מה שיש, יש את התנועה ויש את ההתרחשות, בהתחלה אין כלום.
וגם זה נכון רק לגבי אדם או גם לגבי סכין יד?
לא, זה נכון רק לגבי אדם, כי זה קשור לאיך שהוא תופס את התודעה ואת
החירות.
מה לפחות? לפחות ישות אחת? אני לא יודע, הוא כל הזמן מהנגדה בין חפצים לבין אדם.
זה לא מעניין אותו כאילו, חוץ מזה. זה מה שמעניין.
אין שום להגיד שאין לך לגבי, אני חושב שמישהו יטען של, כן, הכסת דיו שדבר עליה שם, יש לה תודעה. לגבי חיות, אני חושב שחיות זה לא מעניין אותם. לא יודע אם הוא אומר משהו ספציפי לגבי חיות.
תודעה, אני אומר לפניכם דווקא משהו הקודם, אני יודע שכאילו, מה שאתה עושה לחפצים כשאתה מגדיר אותם, כשאתה מדבר עליהם, במובן הזה זה כאילו, מתחבר למה שקיום קודם למהות גם.
שאלות פילוסופיה של השפה כאלה.
כן.
מה, כאילו עם המהות של החפצים נגישה לנו. טוב, לא יודע, זו באמת שאלה שקצת הולכת למקומות. אני חושב שהוא מניח כאילו שאני יכול לזהות, הוא כן, נגיד, בזה מה שאומר שהוא הומניסט, וזה שהוא כן טוען שהצורה הזאת של הקיום, הלא מהותנית, היא כן משותפת לכל בני אדם. אם נגיד, איך אתה שם את הגבול בין בני אדם לבין חפצים וכו', זה עניין אחר. אבל הוא ודאי כן מזהה את זה כתכונה כלל אנושית, בסיסית, שקיימת אצל כולם. זה כן, זהו מודרניסט, ונמצא עדיין במושגים האלה. הסוג קיום הזה שהוא מתאר, הוא מדבר עדיין על האדם, הוא אומר אני הומניסט כי אני נותן לך את מה שמאפיין ומה שמייחד בני אדם, וזה הוא טוען שהוא הומניסט, אבל זה הומניזם אחר כי הוא לא מהותני. זה פחות כאילו מעניין כרגע למה זה הומניזם, אבל כאילו השפה היא עדיין שפה כזאת, כלל אנושית, עם כל ההבחנות שיש לזה מדברים אחרים. בכל אופן, אפשר לראות פה, אני חושב, כאילו בדיוק את שני הכתבים האלה של החונאים, אבל הכותב הדתי באמת מזוהה עם הכותב של, נגיד, של המהות. גם אם פה מדובר על מהות כללית ולא על מהות פרטית, כמו מה שאביעזר ניסה לדייק, בסופו של דבר התנועה פה היא לזהות את הדתיות עם, עם הקבוע, עם המהותני, עם המוגדר, עם האחד עם עצמו, נגיד, כמו שזה יותר בהמשך, ולהגיד, האדם לא נמצא שם, הוא תמיד בדרך למקום אחר. ואין את האלוהים שיחזיק לו את, את המהות הזאת. אז פה זה ממש איזו סיסמת קרב כזאת, נכון? כאילו אתה מרגיש איזו תנועה של פיתוח האתאיזם למסקנותיו, כאילו תפסיק, כאילו האלוהים יורד ואז המהות שהוא יחזיק נעלמות, כאילו יש איזה תהליך של נטישה כזאת. ופה זה מאוד בעמידה חיובית, ההצעה הזאת היא מאוד בפתוס. כאן אני חושב הדיבורים הרבה יותר קונפליקט, זאת אומרת, הרבה יותר טרגים קצת. יש לו, זה לדעתי פה איפשהו הניסוח הזה, שהאדם הוא תקווה שנכזבה או משהו כזה, נכון? יש לו, איך זה הולך? אתם מכירים את זה? לא ניסוח כזה. נראה לי שזה בסוף של הישות והעין. אבל אם ננסה קצת לגדול לדברים האלה, לראות כאילו איך זה עומד ביחס למה שדיברנו.
כן, זה נשמע אחר לשלוטין מרוזנצוויג, מהרב שגר, ומדברים שהיה לנו...
מהרב שגר של שבוע שעבר, אתה מתכוון? מאיזה רב שגר?
מהתנועה הקלאסית של הזדהות עם דברים ומציאת העני ונשמע אחר ממש, המאמר השני שלו.
כן, אני חושב שגם המאמר הזה, פה קצת הפתוס הוא יותר חיובי, והמימד הטרגי של הדברים פחות נמצא, אבל כאילו אם היינו מצטיילים איזושהי משוואה, אני חושב שהיא כבר מתחילה מכאן, שהדתיות הולכת עם מהות, עם רוחניות, כלליות, נצחיות, תכליתיות, כל מיני דברים כאלה שהם תארי האל הפילוסופי אולי. אבל מה שהרב שגר יגע פה, אני חושב שזה גם האמירה יותר כאילו בשפה הקיומית, מה אנשים מחפשים מהשפה הדתית. נגיד המונח של הממשות שדיברנו עליו לפני שני שיעורים, אז כאילו סרטר הוא באמת גם מביא את זה למקום של חוסר ממשות. פה פחות, פה יחסית הטוויסט הוא קצת אחר, בהמשך רואים את זה יותר, זה קצת נמצא גם פה כשהוא אומר שהוא יהפוך למשהו. פה הוא יותר מתאר את זה שהוא אף פעם לא יהיה משהו. לכן המעמד הטרגי יותר חזק. אבל...
כי הדוגמאות דרך... טוב, יאללה. הדוגמאות הן ממחישות שאלות שהן יומיומיות, אם אני משחק משהו שאני באמת משהו, זה כאילו זה החיים. והוא כל כך משוכנע שאני רק משחק ושאין לי שום תפקיד פרטי ושאין שום זהות.
כן. לא, בהקשר הזה ההרצאה הזאת היא חריגה יחסית, היא גם יותר מאוחרת, כי היא כן מניחה שהבן אדם יכול לעשות את עצמו, לברוא את עצמו, לחדש את עצמו, כאילו יש לו פתוס מאוד חיובי שם. אני לא קורא לזה הומניזם, פה הפתוס הוא הרבה יותר טרגי, כי הוא מניח איזשהו קרב בלתי ניתן לריפוי. הדיבורים של הרב שגר הם יותר קרובים לזה, לכן זה יותר מעניין אותי, כן, כאילו לראות את השניות בממדים טרגיים. זה גם קשור לזה שפה כאילו יש איזו נטישה של השפה הדתית לחלוטין. ולמצאת כאן אני מרגיש שיש כל הזמן משחק כזה, אני ארד את זה קצת יותר בפנים, זאת אומרת, תקווה שנכזבה הזאת, היא מניחה שהשניות הזאת היא לא מגיעה לידי פתרון, גם לא לצד הזה. אתה לא יכול לעשות את עצמך, אתה תמיד כאילו רוצה להיות משהו שאתה לא יכול. נכון, זה יהיה התיאורים. כאילו הדתיות, מה שאני רוצה כל מה נראות פה זה שהדתיות מזוהה תמיד עם ה, לא רק עם המהותנות הפילוסופית, אני חושב גם עם הממד הקיומי שהיא נותנת, שזה להיות אחד עם עצמך ולהגיע לאיזושהי ממשות ולהרגיש שיש משמעות במה שאתה עושה שהיא ברורה מאליה, להגיע למוחלטות נגיד. כל הדברים האלה הם כאילו העומק שמאחורי הניסוחים הפילוסופיים האלה. כשזה אני חושב מה שעוד זה מתאר, יש את הניסויים, קורה שם משהו, זה אין מה להתווכח על זה, כל ההסברים החיצוניים הם אף פעם לא יכולים לספק את אותם המשות, בעצם זה שיש כמה הסברים, כבר ממחיש את הרפיפות של הדבר הזה. ואז השאלה אם אתה יכול להגיע לדבר הזה, פה, לכן המונחים פה בישות והעין הם יותר חזקים, כי הם גם, כאילו, אתה מרגיש את הפאטוס שמאחורי הדברים. אז שוב, זה טקסט מייבש וצפוף, וגם לא הבאתי פה את כולו, אז אני אקרא גם את כולו, אבל בוא ננסה כאילו לדלות מה אנחנו יכולים להרוויח פה לענייננו. מה?
טוב שלא הבאתי כולו.
גם בבואותיות קטנות. אני אקח קצת בדילוגים את הקטעים שהם יעזרו לנו לחדד את העניינים. אנחנו מתחילים שם ב-81, כל הדיון פה בעצם הוא מתחיל משאלות כאילו לכאורה, זה מדהים כאילו היכולת שלו לנוע בין כל מיני שיחים, פילוסופים, פסיכולוגים, מוסריים, כאילו השאלות שהוא שואל, הוא מתחיל כאילו מהשאלה של מה זה אומר לדבר על כנות. מה זה אומר להיות כנה? איזה סוג של נפש של סובייקטיביות צריכה להיות כדי שאפשר יהיה לדבר על כנות? ואז הוא אומר, נכון, יש פה פרדוקס. זה המושג שמתחיל איתו, כנות מול הונאה עצמית. מה זה אומר שאתה דורש ממישהו להיות כנה? כאילו זה ישר מניח שיש אפשרות להיות לא כנה ויש אפשרות כן להיות כנה. ואז השאלה מה זה אומר?
זה אומר וידוי.
מה? וידוי? כן. מה אתה אומר לוידוי?
לא אגיד שאני אוכל סם והכל הפרטים של הלבית. לא, יש לנו ממש קטעים שצריך להביא אותו כשאומרים סרט. זה
מה?
בואו, איך אתה יודע לי את התשובה של הבת בבית?
מתי מה זה סתובבים על זה?
סנדרין, לא יודע, כאילו הנקודה הזאת כאילו שאתה אומר, ברגע שאתה אומר אתה בעצם קונן את עצמך בתור מה שאתה עכשיו זה גם אתה עכשיו, אבל מפה בעלת פה משהו אחר, ושזה בעצם שקר.
זה בעצם אתה יכול לראות שכל המושגים שהוא עובד איתם, הם כולם קשורים ליחסים של פנים וחוץ נקרא לזה, או שניות ואחדות, מונחים האלה. זאת אומרת, מה זה כנות? להיות משהו מנסח את זה שוב שוב, להיות מי שאתה, אבל משפט הזה עצמו הוא כמובן פרדוקסלי, וזה ש... או שכמו שהוא, הנה, אני חושב שהוא מנסח את זה כאן, ב-81 שם משמאל, אם אדם הוא מה שהוא, בלתי אפשרית היא העונה העצמית. ויושר הלב חדל להיות אידיאל ונעשה תחזות למציאות, כן? מה זאת אומרת להיות מה שאתה? אתה מה שאתה, נכון? זה משפט חסר משמעות, אז אין טעם, אז אי אפשר לא להיות כנה. האם האדם הוא מה שהוא? כיצד יוכל אדם להיות מה שהוא כאשר קיים הוא כתודעת הקיום? אם יושר הלב או כנות הוא ימרך אוניברסלי, ברור שהכלל חייב אדם להיות משהו, אינו משמש אך ורק כעיקרון מדריך לשיפוטים ומושגים בהם אני מביע את מה שאינני, הוא מציב לא רק אידיאל של ידיעה אלא אידיאל של הוויה, מציג שקילות מוחלטת של ההוויה עם עצמה כאב טיפוס של הוויה. ובמובן זה הכרחי שנעשה עצמנו מה שאיננו, ולמענו אם מחזיקים לנו בהתחייבות המתמדת לעשות עצמנו מה שאיננו.
יש פה הנחת יסוד שהיא מה שמוליכה את כל הדיון, שיש אחדות בתוך הנפש.
שיש
או ש...
מה?
לא, מה, הנחת יסוד של מה? שלו? של הדיון בכנות.
של הדיון בכנות. הדיון בכנות שואל את השאלה, האם יש, יש, יש סובייקט שהוא אחדותי ושאפשר לדבר עליו כדי להיות כנה, אבל כשהוא מדבר על להיות כנה, אז מניח שאם כן, אז זה משהו שהוא נורא נורא, נורא שלם, נורא אחדותי ונורא מושלם. שלא... סתם, אני...
אני אעשה לפרק את זה, אני חושב שהוא מסתובב
סיבי של הדייל. למה אני אומר? כי אני חושב לדוגמה על האפשרות של משהו כמו אמור הזה, שיש נפש שלי, יש את הנפשות. ברגע שאתה אומר שיש את הנפשות, פתרת את הקונפליקט. כי יש את החלק שהוא החשוב יותר, כן, בצורך העניין, או הפנימי יותר, העליון יותר, וכשאני דובר מתוכו, אז אני כנה. כשאני...
לא, מה זה אומר? קודם כל, אני לא חושב שהאדמור הזה כן היה חושב קשור לכנות. זה יכול להיות שבדרך שאתה מדבר על שתי נפשות, אתה כבר לא מדבר על כנות?
לא, לא, אדמור הזה כן, אבל אני לוקח מודל כלשהו שהוא מפרק את הנפש לשני גורמים, והיא עדיין נפש אחת, אז אתה יכול להתחיל לדבר בצורה די פשוטה, ושיש לי אפשרות להיות מי שאני, יש לי אפשרות להיות מי שלא.
למה אתה מגדיר אחד מהם כמי שאתה ואת השני כמי שלא? כי דווקא אני מרגיש שהדיבור על נפש אלוקית, אני חושב שהייתי מאוד מפשט את זה, הוא פשוט מוותר לחלוטין על המונח לסובייקט. והוא אומר לך, יש פשוט שתי נפשות, אתה מורכב משתי נפשות, פעם אתה מדבר מפה, פעם אתה מדבר מפה, זה מאוד פשוט.
ואף אחד לא אתה.
כן, כאילו, אני לא שואל את השאלה בכלל, מי אני? אני לא נוכח שם בכלל בבטניה, נראה לי, סתם, אני אומר את זה, בהשתלחות בלי ביסוס. זאת אומרת, השאלות, אני חושב גם שאלות של הכנות, הם לא, הרב שגר כשהוא קורא את אדמור על הכן, הוא רואה בו ויתור על כנות. הוא אומר, לגבי החסיד, באמת הוא אף פעם לא יהיה כן, תמיד הוא יצטרך לכפות חלק מעצמו בפני חלק אחר. הכנות הרי דורשת שיהיה לי נפש אחת, רק הצדיקים זוכים לזה. ברור שיש שם שאיפה, אבל כאילו יש גם אמירה של רוב האנשים, זה בלתי אפשרי. לא יודע, אני אומר, אני לא כרגע בתניה מצוי, אני אומר ככה הרב שגר אומר עליו בהקשר לדינים האלה בדיוק.
גם מה שאני אומר זה בעצם זה לא
התניה,
אבל
כאילו יש ודאי תרס שהם יגידו לך, יש בך שני צדדים והצד הזה הוא אמיתי. זה אמירה שרירותית לגמרי. זה בדיוק כאילו משהו קורה, כאילו לכונן את עצמך. כל העניין של הכנות, יש איזה יעני, והעני מזוהה עם איזושהי זרימה ספונטנית, עם איזשהו מובן מאליו. זה אני חושב מה שאומר, הדרישה, ברגע שהכנות מתנסחת כדרישה, היא סותרת את עצמה. כי אם זה דרישה ומשהו שאני צריך לעשות את עצמי, אז זה לא עצמי. ואם זה עצמי, אז זה חייב להיות עצמי בלי שאני אעשה את עצמי. כן, כאילו...
זה אופציה?
מה? הוא מניח שלא.
הוא מניח שלא, אני מניח שלא, אז
לכן אני... לא, אבל אם אתה מניח שלא, אז השאלה מה אתה עושה, זאת אומרת, מה שלא נמצא אצלו, זה האופציה לא לדבר בכלל במושגים של עצמיות, כי הוא כן מניח שיש משהו במבנה של התודעה שהוא חותר לזה. נגיד, השלב הפוסט-מודרני, נניח, איכשהו ימין את עצמו מולו, זה לנטוש את הדיון הזה לחלוטין. הוא כן מניח שיש איזשהו מבנה בסיסי בתודעה, שהוא חותר להפוך את עצמו לאובייקט, להתממש. להגדיר את עצמו באופן מסוים וכמשהו שכן התקווה הנכזבת הזאת שיש תקווה כזאת אני לא בטוח שזה עניין של פתרון אבל בואו נקרא קצת בפנים
בחילה?
אני לא יודע, לא קראתי זה גם הקטע הזה הוא קטע מתוך מהלך ארוך אז אני לא בטוח כאילו הדיון פה הוא לא בדיוק דיון של בעיה ופתרון הוא יותר דיון כאלה של להתבונן במצב האנושי יש בו גם משהו שהוא כאילו מנסה להיות אובייקטיבי, להגיד יש תודעה כזאת, תודעה כזאת, בכל מיני מקומות, וזה קצת, זה לפעמים שזה משהו מאוסר. בואו נתגלגל שנייה, נכון? הוא אומר לנו, הבעיה היא שברגע שאני מדבר על התחייבות לעשות את עצמי למשהו, אז כבר לא, באיזה מובן זה שקילות של אהבה, באיזה מובן זה כנות, אם זה משהו שצריך לעשות אותו. ואז הוא מתאר לנו בעריכות את המלצר המסכן הזה. שמעניק לעצמו את המהירות ואת הזריזות חסרת הרחמים של הדברים. הוא כל הזמן חוזר לזה שלשחק תפקיד זה לנסות להיות דבר. נכון? שזה טקס. אנחנו דורשים ממישהו למלא את תפקידו כמו שצריך. להיות דמות מסוימת כשאנחנו פוגשים אותו, אין לנו כוח כרגע לפגוש אותו במקום החמקמק שלו, נכון? אנחנו רוצים שהוא ישחק את התפקיד. יש בזה משהו שגרם לי לחשוב על ישראליות מול אירופאיות, כי אני חושב שוודאי שהדמויות פה הן הרבה יותר מבנות ממה שאנחנו רואים אצלנו, שאתה יודע שהחנווני, כן, החנווני הוא זהו אלבון ללקוח. אנחנו לא נמצאים במקום הזה. דיכוטומיה זה לא אומר את החמקות.
זה עובד גם הפוך.
מה זה אומר הפוך?
שאירופאי שנמצא בישראל אז הוא...
אז מה?
הוא יצטרך לעשות את עצמו משוחרר, לעשות את עצמו ישראל.
אז זה השאלה, אם משוחרר זה תדמית מסוג אחר. הוא כן מזהה פה, הוא כן, מה שמאפשר לו להגדיר את התדמית באופן כזה, זה שלוקח דוגמאות מאוד נוקשות. ואז הוא גם אומר, כל הרצון בתדמית הוא רצון להיות נוקשה, ולכן הוא אומר, אנחנו נתונים לפחד מתמיד שהאדם עשוי לחמוק לפתע ממצבו. כאילו אנחנו, הוא אומר, למה האירופאים כאלה מנומסים? כי הם בחרדה מהחירות הפנימית חסרת גבולות הזאת. אבל אנחנו, לא שאנחנו פחות
מחרדים.
לא, ודאי שיש, אבל השאלה, יש משהו, אני חושב שהכללים הם פחות נוקשים, לפחות ברבדים מסוימים. זו שאלה, מעניין ביחס למה שהוא אומר. יש פה ניחוח מאוד אירופאי לדיכוטומיה הזאת, אני מתאר כאן. עכשיו, הוא באמת, אני חושב, רוצה לתאר שכל האנרגיה של התפקיד היא בדיוק אנרגיה של להפוך את עצמך למשהו. נכון, אז הוא אומר, במקביל לזה מבפנים, אין המלצר יכול להיות בלתי אמצעית מלצר בית קפה, באותו מובן שכסד יו זוהי כסד יו. כן, הוא תמיד יכול ליצור שיפוטים רפלקטיביים, התפקיד הוא תמיד משהו טרנסנדנטי, הוא לא הוא עצמו. אדם זה מה שאינני ומה שחייב אני להיות. ואם מלצר אני בבית קפה, אני אדלק כמה שורות, אני יכול להיותו רק כתדמית. אם אני מציג את עצמי כאותו אדם, אינני הוא, אני מופרד ממנו כמו הסובייקט מן האובייקט. מופרד על ידי לא כלום, ועל ידי זה עושה אני אותו נגוע בעין. זה המעבר שלו מהשפה היומיומית לשפה הדרמטית, זה חלק ממה שמדהים בספר הזה. לשווא ממלא לי את תפקידי כמלצר בית קפה, יכול אני להיותו רק באופן הקיום המנוטרל, שבו השחקן הוא המלט, וכו' וכו'. מתכוון אני לממש את ההוויה לעצמה של מלצר בית קפה, כאילו לא מכוחי שלי מקנה אני ערך וחשיבות לחורות ולזכויות של מעמדי, כאילו אין לי בחירה חופשית לא לקום בבוקר, כאילו מעצם העובדה שאני מקיים תפקיד זה לא נובע שחרגתי ממנו כבר לכל העברים. זה כאילו כל מיני מסוכים הפרדוקסליים, דווקא בגלל שאני נורא מתאמץ, רק ממחיש את זה שאני לא שם, נכון? בניסיון שלי להיות משהו, אני רק ממחיש את זה שאני, וזה אני עצמו מנתק אותי מהדבר הזה, נכון? ככל שאני יותר אאמין, ככה אני אהיה פחות מאמין, כמו שיגיד בהמשך. מה?
לא, אבל זה לא שום מאמין שאיפה להשתחרר ולהגיע למשהו דבר, אם אתה לא
מתאמץ. להשתחרר, להבנתי. לא להיות מלצר, להמשיך
לשאול. כמו שדיברנו על המשגר, דיברנו על המשגר, שאתה להתאמץ ויש כאילו לקבל את ההשראה, להיות פסיבי, לא חושב פה...
לא, אני חושב שזה בדיוק אני יכול להציע בזה מול רוזנצווג, כי רוזנצווג אומר, אם אני אתאמץ, להאמין בטון של בילם, זה יהיה אשליה, זה לא יהיה באמת יעבוד, אבל אם אני אפתח לקריאה בתורה, זה יקרה? משהו יקרה.
ובמסרטר לא חושב שזה יקרה?
לא, אני לא חושב שהוא חושב. אני גם חושב כאילו שהוא, פחות נדבר על הצד הזה, אבל כאילו הוא מנסה להכניס לך כמה שיותר פנימה, לכן הוא עובר מהדוגמה הזאת לדוגמה של העצב, כדי להראות לך שכל סיטואציה היא תמיד איזשהו, השיפוט הרפלקטיבי שנמצא פה, מה שהוא אמר בהתחלה, כאשר האדם קיים כתודעת קיום. זאת אומרת, התיאור שלו, הכל יושב על זה שהוא מתחיל באיזשהו תיאור פנומנולוגי של התודעה, והנחה שיש באיזו שניות בסיסי, שאתה תמיד מסתכל מבחוץ על כל סיטואציה. ולכן אתה לא תוכל לשמוע את קריאת התורה ולהיכבש על ידה. כאילו זה בדיוק מה שאני מנסה להגיד, שזה אף פעם לא באמת קורה. תמיד אתה חומק מההוויה.
כשאתה פורץ את התפקיד שלו.
מה קורה?
זה תפקיד יותר כאילו מעניין.
לא, השאלה אם יש תפקיד מוכן כזה שאליו הוא נכנס.
ושאותו הוא משנה, כאילו. אני לא חושב שהוא טוען שאתה תמיד בתוך תפקיד. אני חושב שהוא טוען שגם כשאתה לא תהיה בתוך תפקיד, אז לא תהיה לך הוויה גם. ממה נפשוט? זאת אומרת, האמירה פה היא שהבן אדם מחפש תפקיד. יש מעלה במחשבה
מודרנית, כאילו, כשאדם הוא מבטא את עצמו בניגוד לסביבה, בניגוד לחברה, בניגוד לתפקיד שבו הוא נמצא, אז הוא מביא את העני שלו.
אבל זה נגיד שוב, אפשר לנסח את זה שוב כאקזיסטנציאליזם דתי. כאילו, האם מה שצרטר כאילו האותנטיות אצלו זה לא להיות העני שלך. האותנטיות אצלו זה להיות מודע לחוסר העני.
כן, אבל פה הוא עדיין עסוק בלשאול את האותנטיות.
נכון.
כהגדרה.
אני לא בטוח אפילו שזה משהו, כן, הוא שולל כאילו את האפשרות להגיע לאחדות עם תפקיד
מסוים. אז הוא מתאר עד כמה המצר כבול בתפקיד שלו, אבל אם עכשיו...
ולכן הוא עובר לדוגמה של העצב. כי אם זה היה רק משהו שקופים עליי מבחוץ, ואם רק הייתם שחרר אותי רגע מהתפקיד, הייתי חי את חיי, היה סבבה. אבל ברגע שהוא אומר, עצבות לכאורה זה משהו שהוא אני, זה משהו, הוא מתחיל פה בדיון של העצבות, הוא אומר, ניקח אופן היות הנוגע רק בי. יכול מישהו לחשוב שאינני העצב, אינני העצב באופן של אותי מה שאינני. זה פחות משכנע, זה נכון, יש בזה משהו שאתה רואה שהוא יותר מתאמץ. אבל אני חושב ש... וגם מאוד אתה מרגיש, פה אני חושב אתה מרגיש לפעמים שזה סוג של אופי. כן, שהוא ברגע שהוא פוגש מישהו, הוא מפסיק להיות עצוב והוא קובע לעצמו, יש לו ניסוח יפה. התחייבותי לקיים רעיון מאוחר עם עצבוני. אצל ילדים זה ודאי ככה. וזה מעניין, שזה, למה את הילדים זה ככה? לכאורה הייתי חושב שהילדים יהיו הכי ספונטניים. ומה, אבל דווקא אצל ילדים ברור שהם לא משחקים את זה באופן מודע, וכן אתה יכול לטעון, סרטר יטען אני חושב זה שאצל ילדים, זה פשוט הם עושים את זה בצורה יותר ניכרת, ולכן אתה רואה שזה ככה, ואצלך אתה מסתיר את זה מעצמך, כי אתה חי בעונה עצמית. מסתיר מעצמך, אתה כאילו מחזיק אצלך בראש, לא את זה שאני צריך להיזכר שאני עצוב, אלא את זה שאני עצוב, אני עצוב, אני עצוב. כן, משהו מנסח את זה בהמשך. אין לי הסגולה לגרום לעצמי להיות בעל הוויה. אם עושה אני עצמי עצוב, חייב אני להמשיך לעשות עצמי עצוב מההתחלה ועד הסוף.
להשלוט את עצמי שאני משהו.
האמירה, אני חושב שתעלה בזה, זה שאצל ילדים הם לא כל כך עושים את זה טוב, ולכן זה ניכר שהם הפסיקו להיות עצובים ואז יזכרו וחזרו. ואנחנו עושים את זה טוב, אנחנו משתכים לעבוד על עצמנו. ככה הוא יפרש את זה. אבל זה נובע כאילו מהסוג של אופי שהוא מתאר פה, שהוא תמיד באיזשהו מקום מתבונן. עכשיו, כל הדיבור הזה על הונאה עצמית, למה הוא מעניין אותו? כי הונאה עצמית זה בדיוק ההתכחשות הדבר הזה. ואני אסיים להגיד, זאת עצבות. ככה זה. זה הכי עצבות שאפשר להגיע, ואין יותר לאן נחתור.
מה קיים על זה? אין משהו שכן קיים כאילו אצל
סוף? אצל הבן אדם?
כן.
לא. זאת אומרת, הניסוח הפרדוקסלי שהוא חוזר עליו כל הזמן, אני אינני מה שאיני ואיני מה שאיני, זה כאילו זה נושא יותר איזה מלכוד, מה?
איפה השלבים שבהם הוא מעביר הילוך ומנסה לחשוף משהו מה... אמרת שהוא לא רק שולל לחלוטין,
לא, אני אומר, כאן, באקזיסטנציאליזם והומניזם, הוא לא מדגיש את השלילה.
הוא מדגיש
אותה, הוא אומר, הוא מנסה לתאר שאתה בוחר לעצמך איזה זהות, ואז אתה מתחייב אליה. ואתה מכריע להיות כזה, זה תמיד הכרעה שלך, אבל אתה נמצא כאילו בזה שאתה מחליט להיות מוסרי, ואתה חייב לקבוע על עצמך ולקבוע תקדימים לעולם ולחוקק לכל העולם. זה לא מהותי, אבל זה כן מקבל איזשהו משקל של נוכחות. כן, זה מהות מסוג אחר נגיד. פה הוא כל הזמן מתאר את זה שכיוון שזה מאמץ, זה אף פעם לא משיג את מה שהוא רוצה. פה הוא כאילו מנסה להגיד שזה מצליח. לפחות, פה כאילו התיאור הוא כל הזמן, מה שיאפשר לחרור מהמעגל הזה, זה רק, אני חושב, אני מסיים להגיד שלא צריך מהות. כאילו נגיד, האופציה לחרוג מתפקיד. ההנחה שלו פה כל הזמן זה שבן אדם, הוא לא יכול לחרוג מתפקיד בגלל שהוא רוצה תפקיד, הוא תמיד רוצה הוויה, גם אם זה לא הוא רוצה תפקיד פנימי, זה עדיין יהיה תפקיד, גם אם הוא רוצה להיות עצוב, זה תמיד יהיה תפקיד. אבל לכן כאילו האמירה של לחיות בכאוס ספונטני מוחלט היא לא אופציה בכלל. זה תמיד כאילו מתאר שיש את התודעה שהיא חסרה ורוצה להגיע להוויה. כי התודעה היא עין והיא מחפשת להתממש, יש לו ניסוחים יותר מופשטים במקטעים שלפני זה אני חושב. זה כאילו מה שהוא אומר כאן, אולי יש לי תודעה שהיא עוד לפני המושאים, זה כבר ניתוח יותר פילוסופי של הדברים, של להגיד שהתודעה היא תמיד תודעה של משהו, לכן יש לה תמיד איזושהי שניות כזאת פנימית. בכל מקרה, כל הניסוחים פה חותרים למה שהוא מדבר בהמשך, המבנה המקורי של אי היות אדם מה שהינו, מונע מראש כל אפשרות תנועה לעבר הישות לעצמה, או לקראת היות אדם מה שהינו. והוא אומר, זה עצמו התודעה, זה הכפייה המביכה שאנו מתנסים בה בקביעות. אי יכולתנו להכיר את עצמנו ולכונן עצמנו כהוויית מה שאיננו. אז כל זה נגיד תיאור של הבן אדם. מה שמעניין לענייננו, אני חושב, זה שהוא עובר לשאלה של האמונה בסוף, למרות שהוא לא מדבר דווקא על אמונה דתית, אבל זה נגיד קטע שהרב שגר תיתת אותה הרבה פעמים. כשהוא דיבר על שניות בכלל, כשהוא דיבר על התודעה המודרנית, על חוסר יכולת להאמין, אז הוא חוזר מניסוחים אלה על האמונה שבעונה עצמית. למרות שהם קשורים לכל אמונה בעצם, גם לאמונה שאני משהו מסוים, שפה הוא נושא, פה הניסחנים קצת יותר פרדוקסליים.
אז
זה מתחיל ב-90, ואז זה מתגלגל, הקטע עם ראובן, בעמוד 92. אני מאמין כי חברי ראובן רוחש לי ידידות, אני מאמין בכך באמונת תמה, אבל אין לי לשם כך כל הסתכלות ברורה מאליה, שכן טבעו של המושא אינו מתאים עצמו לזוג. כן, אנחנו משתמשים באמונה בקשר למשהו שהוא לא נתון, אחרת לא הייתי צריך להאמין. אז מה זה להאמין? אני מניח לעצמי להיכבש, כן, אני, זה כאילו התנועה של רוזנצוויג, נכון? אני מניח לעצמי להיכבש על ידי כל הדחפים המוליכים אותי להאמין, כן, אני מחליט להאמין בכך, אבל להתמיד באמונה הזו, זה לא רק שרוזנצוויג גם מסך את זה, אבל זה קשור לזה שהוא כל הזמן רואה שניות, נכון? זה לא, המשמעות של המעשים היא תמיד נמצאת מאחוריהם, אני צריך כאילו להניח לגלוש אליי. היא מתנהג כאילו מובדחני בכך וכו', לכל זה באחדות המרכיבה של אותה עמדה יחינה. מה שאני מכנה כאן אמונת תמה, וכו', נדלג קצת על הגל. אם מאמין אני שידידי מחבב אותי, פירוש שידידותו נראית לי כמובנן של כל פעולותיו, זה תודעה מיוחדת, אולם אם יודע אני שאני מאמין, נראית לי האמונה כקביעה סובייקטיבית תאורה שאין הכל מצטרף חיצוני, ואז ממילא משתמשים באמונה גם כמשהו סובייקטיבי לגמרי. וטבע התודעה הוא כזה שהבלתי אמצעי והמטווח, זאת אומרת אם ברגע שאני אסתכל על האמונה מבחוץ אני אראה שיש בה איזושהי קפיצה ביחס לדברים, נכון? כי זה המבנה שלה, לקחת משהו ולהגיד מה עומד מאחוריו. ממילא לצער פה הקונפליקט שהוא מגיע לבסוף של להאמין פירושו, איך הוא יש לו ניסוחים בכמה רמות. להאמין הוא לדעת שמאמינים, ולדעת שמאמינים הוא לא להאמין עוד, וכך להאמין הוא לא להאמין עוד, שכן הרי זה רק להאמין. כל זה באחדות של זה, הכל זה, פעם ניסוחים נהיים נוסחתיים לחלוטין. אבל אני חושב שאפשר על רקע מה שהוא אמר, כאילו מה זה אומר להאמין? להאמין שוב זה להגיע לאיזושהי אחדות, וכמו להיות מלצר בהקשר הזה, או להיות עצוב. אתה צריך להאמין שאתה עצוב, כי אתה יודע שיש איזשהו פער בין ההתנהגויות של העצבות לבין העצבות האמיתי, נכון? אתה צריך לעשות איזושהי קפיצה כזאת, אבל המודעות שלך לזה שעשית קפיצה היא מחריבה את העניין, כמובן, כן? או נגיד המודעות שלך לזה שאתה יכול לא להיות מלצר וכן הלאה. עכשיו כל הדברים האלה כמו, זה לא קשור דווקא לאמונה דתית, אבל מה שאני חושב שהרב שגר מזהה פה ולכן זה מאוד תופס אותו, זה שזה לא קשור לשאלות של יש אלוהים, אין אלוהים, תורה מן השמיים וכו', זה קשור לעצם היכולת להגיע לאחדות עם משהו, להגיע לאיזושהי מוחלטות. וזה אני חושב, לכן הטיעון פה נהיה המושג הזה של אקזיסטנציאליזם דתי, כזה אני חושב שכמו שראינו אצל הרב שגר, הוא לוקח את השפה הדתית ואומר המשמעות שלה נתונה באיזשהו אופן של קיום. וזה יהיה אלוקים, זה לא קשור לשאלות אובייקטיביות כרגע של אלוקים כזה או כזה ואיפה הוא נמצא ומה איפה הוא היה בשואה. השאלה האם אפשר להגיע לאמונה, אם אפשר להאמין, זאת תהיה השאלה הבסיסית. אם יש אלוקים אין אלוקים זה אם אפשר להאמין. זה אני חושב גם מה שהוא עושה כאן, אני אומר יכול להיות שיש אלוקים זה לא משנה. כל עוד אי אפשר להגיע לאפקט שהוא אמור לספק, אז אין נפקמינה, יש אלף כבד אלוקים, בסופו של דבר זה לא משנה מהותית את התנועה. תנועה בסיסית זה התנועה של האמונה. אם התנועה של האמונה היא בלתי אפשרית, אז בהקשר הזה היא לא אפשרית בשום הקשר, אבל המקום שעליו זה ודאי עומד, והקשר הדתי, בגלל שלכאורה חוץ מזה, הוא לא מספק כלום. אם הוא מספק סדר חברתי, אז בסדר, לא בשביל זה בנו, לכאורה. וזה באמת, אני חושב, במקום שבו זה נהיה הכי דרמטי, שאומר, האידיאל של אמונת המה הוא כמו אידיאל הכנות, אידיאל של הישות לעצמה, וכל אמונה היא אמונה פגומה. אדם אינו מאמין לחלוטין במה שהוא מאמין. עכשיו, ההונאה העצמית, כמו שהוא יתאר את זה בהמשך, זה הוויתור עלה לחלוטין. ולהגיד, בסדר, אם זה ככה, זה ככה, זאת אמונה, זאת האמונה שיש לי, וזה כאילו ניסיון להתחמק מהקונפליקט מבחינתו. בכל אופן, מה יצא לנו מכל הסיפור? כן.
להתחמק מהקונפליקט זה לא האישו, אז מה האישו?
זה לא מה? האישו?
כאילו זה לא...
מה הכוונה שזה לא האישו?
אני מנסה להבין את השלב האחרון, לאיפה הוא מושך אחרי כל זה?
אני חושב שהוא מושך למקום שיש איזו עמדה טרגית של להכיר במצב הזה.
זהו?
לא, היא ודאי קובעת כל מיני דברים, זאת אומרת, יש פה שתי אופציות של התכחשות, אחת הוא קורא לה אמונת המה ואחת הונאה עצמית. את שניהם אני חושב הוא מבקר, במובן מסוים, למרות שהעמדה פה היא לא לגמרי ביקורתית. שניהם, אני חושב, אמונת המה הוא אומר היא מופרכת, היא מתכחשת לבעיה, ואמונה עצמית הוא אומר היא מרמה את עצמה במודע, זאת אומרת, היא מודעת לבעיה ומתכחשת אליה, כאילו ככה זה האמונה יותר מתוחכמת כאן. זה הזכיר לי, ואני מניח עכשיו שזה בדיעבד, חשבתי שזה בוודאי יושב על זה, יש לרב שגר דרוש על, הוא קורא את הקטע של רב צדוק בכמה מקומות, על יעקב ועשיו, קטע מספר קומץ המנחה, קומץ המנחה, זה נמצא גם בדרשות של פורים, הדרשה להתחפשות, וגם הוא חוזר על זה על כפות המנוי, בקשר של יום כיפור, ושם המתואר עשיו כמישהו שחי את הדתיות החיצונית. והרב שגר מעמיק שם את רב צדוק במושגים של סרטי ממש, הוא אומר, הבעיה אצלו זה שהוא לא רק מרמה אחרים, הוא מרמה את עצמו. זה עלה לי בהקשר לזה שהנאה עצמית מתארת כאן כאמירה שיש רק חיצוניות ולכן זה לא משנה. כאילו, הסרט שם מתואר כמישהו שהוא מעשר את המלח והוא עושה את כל המצוות והוא באמת חושב שהוא צדיק, לא רק מנסה לעבוד. הוא חושב שהוא צדיק כי אין לו בכלל מושג של פנימיות ושל כנות. ואז כאילו באיזה מובן זה חיצוניות אם אין פנימיות? כאילו זה אני חושב מה שמתאר כאן, שהאמונה עצמית מתכחשת, היא מודעת לזה שאי אפשר להגיע לאמונה, ולכן היא אומרת, אוקיי, אז נקרא לזה אמונה. כאילו בסדר, זה מה שיש. עכשיו זה סוג של דתיות, שברגע שאתה יש לך את העמדה החסדית, היא ודאי נראית מפרכת. אבל אין כאילו מישור לוויכוח. אם הקדוש ברוך הוא רוצה, נגיד במושגים קצת יותר מגושמים, אם כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה זה שנקיים תעל מצוות, אז אפשר לקיים תעל מצוות. זה מה שצריך לעשות, וזה נגמר, כאילו, אבל אם אתה בראש חסידי נגיד, לייבוביץ' מודע לזה שזה מאוד קשה, שזה כפייה עצמית נגיד, זה יותר מתוחכם. לא משנה, תקיים כמה שאתה יכול, אבל אם כאילו אתה מניח שהמצוות לא יכולות למצות את ההקשר הדתי, ודאי שהוא אמור להיות יותר מזה, אבל אני לא מצליח, אז אתה נמצא באיזשהו לופ מורכב יותר, כאילו נגיד מורות ישראל, ברור לך שהמצוות אמורות להיות אתה, ולא תמיד אתה יכול, אבל אם אתה מאמין שזה אפשרי, אז אתה נמצא בתוך איזשהו תהליך, יש לך הסתר פנים, גילוי פנים, כאילו ככה הוא מתאר את העולם, שיש תנועה, אבל אם אין תנועה, יש רק, מצד אחד אין תנועה, מצד שני אין את היכולת להתכחש לחלוטין לממד הזה, אז אתה נמצא בלופ הזה.
הדבר העיקרי שאפשר לשים ממנו זה את המודעות לקונפליקט, כאילו בעצם.
זה כן מתנסח כאמירה מוסרית, נגיד פה, ששוב פה יותר יותר פולמוסי, פה הוא לא פילוסופי, פה הוא פולמוסי, הוא כאילו דורש ממך לקבל אחריות על ההכרעות שלך למשל, כאילו יראה בכל ניסיון להאמין במשהו התכחשות לחירות, ואז כן זה הופך להיות אמירה פולמוסית, בניסורים הפילוסופיים הוא כאילו טוען, כאילו אין חלק מהביקורות שאומרים עליו שכשאתה מתאר את הדברים ככה, אז אין לך בסיס לשום תביעה מוסרית מאף אחד, כאילו בסדר, אין אותנטיות, היא לא יותר טובה מהחוסר אותנטיות. אבל כאילו מבחינת הפאתוס שלו, ודאי שהפאתוס שלו מושך להכרה בטרגיות כמשהו יותר גבוה.
לא, יש פה רעס כמעט חברתית, כאילו של היחס לחזר, לשונה כאילו, ולא כל הומוסקסואלים בקטע של יותר.
שמה, מה זה אומר?
לא יכול לתבוע ממנו שיכיר במהות, שכאילו יגיד שיש משהו נפוג במהות שלו.
כן. זה נכון, זה אני חושב שהוא הוציא את שני הצדדים שהם לא טובים, כאילו גם הניסיון להתוודות ולהפוך את עצמך למשהו בריחה, גם התביעה ממישהו להכיר, כאילו כל השיח הזה של להיות כנן, מהדוגמה שהוא מביא שם, הוא רואה את שני הצדדים כבעייתיים. יש לו נגיד קטע, יש לו ספר על היהודים, שאלה איך הוא נקרא, יהורים על היהדות או משהו כזה, היהודי והאנטישמי, שזה כמה כותרות. ששם הוא לוקח את כל התיאוריה שלו ומיישם את זה על יהדות. ואז הוא טוען, דברים מאוד דומים לכאן, לכאן יותר. אין ליהדות שום מהות קבועה. מה זה אומר להיות יהודי? זה להכיר בזה שהגויים מסתכלים עליך כיהודי, ואז יש שלוש אפשרויות. אתה יכול להיות אוניברסליסט ולהתכחש ולהגיד אין דבר כזה יהודים, אין דבר כזה גויים, כולנו בני אדם, ולנסות לברוח מהקונקרטיות הזאת. אתה יכול, לא זוכר, יש שלוש, מה השנייה? לא זוכר כבר כרגע. אבל היהודי האותנטי מבחינתו זה איזשהו לא טוען שיש דבר כזה יהדות, אלא שהוא מקבל את זה שמקמו עצמו משבצת היהודית והוא חייב עכשיו לשחק איתה, לתפעיל איתה, לנוע. שם ודאי יש אמירה שזה המקום היותר, היותר גבוה. והוא בדיוק מנסח שם את האנטישמי כמי שמנסה להגדיר דברים. זה שהוא גזעני ומניח שיש מהויות ומניח שגם ליהודים יש מהויות. כאילו הוא דורש מהיהודי לא לקבל את השיח הזה ולהיות יהודי מוגדר, אלא לקבל את זה שמסתכלים עליו ככזה ואז לפתוח את החירות שלו משם. זה נגיד כן אמירה שהיא מתנסחת, כי ההכרה במצב, בגבולות שלו ובפתחים שיש פה, נגיד השניות הזאת של כורח וחירות, בהקשר הזה. מה?
להתגייר בסוף.
למה זה קשור לי להתגייר? לא, אני לא רואה את זה כמשהו אחר ממה שיש כאן.
לא, לא, משהו אחר, אם אתה נפטר
ל... הוא כן חזר בתשובה, בני לוי החזיר אותו בתשובה, אתה נותן לו סיפורה. בני לוי היה מזכיר של סרטר בסוף ימר, הוא הוציא ממנו כל מיני אמירות... של חזרה
בנגרסות
רעי לא, לא, אולי יהודי, אבל האשים את בני לוי שכשסטרטר היה פסיב סנילי הוא הוציא ממנו כל מיני חזרות בו מכל מיני אמירות בהקשר של יהדות וכו'. אבל בסדר, זה כבר בורטים אחרים. בכל אופן, שוב, מה שמעניין אותי מכל הסיפור, אם ננסה לסכם לענייננו, המיקום של הדתיות והכפירה פה הוא מעניין, כי הדתיות היא מזוהה, שוב, לא עם אמירות מסוימות, אלא עם מצב קיומי מסוים, שזה כאילו קשור לכל הדיבור האקסיסטנציאליסטי הדתי, שמתרגם, נגיד, את הדתיות האונתולוגית, יש אלוהים, יש מצוות וכו', יהודים עיקריים, לאיזושהי התרחשות קיומית. ואז השאלה של אמונה או כפרה, הופכת להיות שאלה לא של עובדות, אלא שאלה של, נקרא, של מבנה התודעה. אפשר להגיע לאחדות הזאת או אי אפשר? יש התרחשות הזאת או אין? זה אני חושב השיח שהרב שלנו נמצא בו. זאת אומרת, כשהוא דיבר על דתיות, כמובן שראינו שבוע שעבר, האקסיסטנציאליזם הדתי, נגיד, במונחים של אביעזר. אז הוא אומר, האמונה נמצאת שם, בפנימיות, במקום שהוא אחד עם עצמו, וברור לחלוטין שזה קיים. כשהוא מתחיל לדון, נגיד, בדרשה הזאת על העצמיות, אני אשלח לכם, או בדרשות של פורו אגורל. כל הספר בנוי על זה, שאי אפשר בכלל להגיע לאמונה, כי אנחנו חיים בעולם של שניות, במושגים האלה. ואז כולי היי ואולי בפורים נשתכר, נגיע לאיזה משהו. אבל כאילו, הנחות המוצא שם הרבה יותר פסימיות. מצד שני, עדיין הזיהוי, מבחינת הנחות היסוד, עדיין הדדיות נמצאת באותו מקום. בשלב ששם, כאילו, אם נעשה, ממש, זה מה שמאפיין, נגיד, את השלבים, את הצורת דיון הזאת, את השפה הדתית הזאת. בשלבים אחרים, מה שהשתנה זה שהדדיות היא מוקמת במקום אחר, או לפחות במובנים מסוימים. אבל נראה. בכל אופן, וכל זה אני אומר כסוגריים לזה שיש משהו קצת קשה בכל הדיון הזה, בזה שאתה תוהה כל הזמן, האם הוא באמת מתאים למה שהיהדות שאנחנו מכירים? משהו, לא יודע, אולי הוא נוצרי בכלל, אולי כל מיני דברים אפשר להגיד. נוצרי, נגיד רוזנצוויג בהקשר הזה. מצד אחד הוא מאוד אקסיסטנציאליסט, מצד שני כשהוא מדבר, ודאי בשלבים אחרים אחרים, למדי בין יהודי לנוצרי, אז אתה מקבל את הרושם שהאקסיסטנציאליזם הטוטלי הוא נוצרי. וכשהוא מדבר, נגיד יש לו מכתב שאומר למישהו, לחוות את הדברים ולהרגיש אותם, זה עניין נוצרי. אצלנו, קודם כל, מקבלים דברים במסורת, אחרי זה, החוויה נוצרת מתוך זה, אבל כאילו, ממש כאילו שם את זה, זה גם קצת נמצא בכוכב הגאולה, במבנה של הספר, כאילו שהכניסה הזאת מבחוץ היא שייכת לחוזרים בתשובה ולנוצרים שהם מתחילים כפגנים ואז מטבילים אותם. ויעקות יהודי, הוא נולד כאילו למשהו לא מודע, לא חווייתי, מסורת שאתה חווה אותה בבשר, אז כאילו יש משהו בזה שהוא עצמו קצת ממקם את זה ככה. בכל מקרה, זו שאלה גדולה אחרת, אני שם אותה בצד. למה יעשה מה שנעשה? נראה לי שאני אשלח לשבוע הבא את המאמר הזה על מעשה ממרגלית. הוא די קשה ומקוטע.
אני
התפסתי
את החוזרת משבוע שעבר.
איפה זה מופיע?
מה עשית? מה? כל הכבוד. המאמר הזה מופיע בנהלך ברגש. אני אשלח לכם את ה-PDF של העמודים האלה. ועכשיו אני לא יודע אם יש פה מספיק בשר להחזיק שיעור שלם, אני מתלבט כדי לנסות לדחוס בו יותר, כי אותו עיקרון מופיע גם בדרשות של פורים, רק ששם זה טקסט מאוד, זה טקסטים קשים. זאת אומרת, מן הראוי היה, כיוון שאנחנו עוד רגע בהדר, כבר בעצם לקרוא את כל החוזרת של פורים, כי כולם מסתובב בציוד את העניין, אז אני אראה, אני אדחוס את זה בשני שיעורים אחד, ושנחלק את זה לכמה שיעורים. מה, מה?
נכנסי
אין את הסוד. כן, כן, זה כל התאיות שם. השניות מככבת שם לגמרי. אז נראה בדיוק איך לבנות. אני אשלח לכם את המאמר ההוא, נראה אם נחלק. שכוח.